בית המשפט העליון האמריקאי הוציא שתי פסיקות תקדימיות בנוגע להעדפה מתקנת, מדיניות שהייתה בתוקף משנות ה-60 ושינתה, אפשר להגיד, מקצה לקצה הרבה מאוד מהתחומים בחברה האמריקאית, ובשביל זה הבאנו את עורך הדין רן בר יושפט בשביל לדבר על הנושא. שלום רן.
שלום וברכה.
אז דבר ראשון, כמובן יש לנו לדבר על נושא העדפה מתקנת, מה זה ולאן זה מוביל, ואני רוצה שנשים ברקע, ביחס לרפורמה המשפטית אצלנו, כמה בית משפט שהוא נקרא לזה לוקח צעד כל כך דרמטי שאולי ישנה את החברה האמריקאית או הרבה מאוד מהדברים שקשורים לאקדמיה שם, כמה הדבר הזה בעצם יוצר מתח מול הממשל, ושם זה תמונת המראה, ממשל פרוגרסיבי, בית המשפט העליון שמרני, ואצלנו בדיוק ההפך.
כן, וזה מדהים. אגב, כשאתה אומר שבית המשפט הוא שמרן, הוא שמרן אולי גם בדעות שלו, אבל הוא בעיקר שמרן מכיוון שהוא טקסטואלי, הוא דבק בלשון החוק. זאת אומרת, מתפיסת עולמי, אני יכול לדבר, אני יותר רוצה לקדם מדיניות כזו או אחרת, אבל קריאת החוק, קריאת החוקה, דווקא מאוד מתאימה גם כאן וגם בפסק דין מאוד מעניין שהיה לפני כמה חודשים של היפוך של רו וי וייד, בנוגע ליחסי היחס הפדרלי לעומת המדינות בנושא של ההפלות. אז כן, יש כאן משהו חזק מאוד בנושא השמרנים בבית המשפט לעומת ממשל שהוא יותר פרוגרסיבי.
אז בוא נזכיר רגע, מה שהם אמרו בנוגע להפלות, זה לא שפתאום הפלות הן לא חוקיות, אלא הם אמרו זה פשוט הפלות לא כלולות בחוקה של ארצות הברית שעברה ב-1789, וכל מדינה יכולה לחוקק כמה שהיא רוצה לגבי הפלות. אם יש מדינות שרוצות להגביל את זה לגמרי, אפילו מהשבוע הראשון לקחת איזה גלולה קטנה, זה אפשרי, זה חוקי, זה בסדר. ואם יש מדינות שרוצות לאפשר הפלות גם עד הלידה, או אפילו יש מדינות מסוימות אחרי הלידה, אז זה גם בסדר.
כן, זו נקודה חשובה, כי נראה לי שכל מי שישמע אותי לא עד הסוף יגיד, אתה נגד הפלות. אני בכלל לא נכנסתי לנושא הזה. אני בסך הכל שואל את השאלה, מה החוק אומר? זה לא אומר שאפשר לשנות את החוק, אני לא מתעלם מהעובדה שזה בהחלט יקשה על ביצוע הפלות, אני בסך הכל אומר את הדבר הכי הכי בסיסי, מה שאמרו בבית המשפט, זה שהחוקה באמריקה לא אומרת שהפדרלי צריך להתערב למדינות בקביעות האלה. זה הכל. לא נתתי שום אמירה ערכית, מה נכון ולא נכון, וזה מבאס אותי שאין שיח אמיתי בנוגע לסוגיות האלה.
אז אתה יודע, איך קוראים פסק דין, אנשים שהם לא כותבים לז'ורנלים או שהם לא פרופסורים? אומרים מה התוצאה. אוקיי, התוצאה היא שעכשיו יותר קשה לאישה במדינה שמרנית לעשות הפלות, כי היא צריכה לטוס למדינה ליד, או היא צריכה ללכת לאיזה רופא לא חוקי, או דברים בסגנון הזה, ובסופו של דבר אני חושב שזה מה שמעניין את רוב הציבור, וזה חבל, אבל בסופו של דבר בית המשפט העליון, גם בישראל, גם בארצות הברית, צריך להבין, את הנימוקים אף אחד לא קורא, או כמעט אף אחד לא קורא, ואכפת רק מהשורה התחתונה בפועל, וככל שהשורה התחתונה הזאת יותר שונה מהממשל, הממשל הנבחר, זה שנבחר בבחירות פעם בארבע שנים, לא בבחירות לפני 20 שנה על ידי איזה נשיא שכבר נפטר מזמן, אז בעצם הוא מכניס את עצמו לאימות, ובסופו של דבר פוגע באמון שלו. זאת אומרת, אני מבחינה ערכית נמצא עם המחנה של קלרנס תומאס, עם סקליה, עם החבר'ה השמרנים בבית המשפט העליון האמריקאי, אבל גם הם ממש צריכים להיזהר עם הפסיקות המאוד מאוד, נקרא לזה, אתה יודע מה, נקרא לזה קיצוניות ביחס לחברה האמריקאית, או ביחס לפוליטיקאים האמריקאים, כי אולי הם יגיעו לאימות שכזה, שיגרום בסופו של דבר לזה שיעשו איזשהם שינויים מבניים, מוסדיים עם בית המשפט העליון, ויקחו לו את הכוח ואת המעמד שהוא רכש לו במשך מעל 240 שנה.
נכון, אתה יודע, בכתבי הפדרליסט מדברים על העצמאות של מערכת המשפט, מכיוון שאין לה חרב ולא ארנק, שלא כמו במערכת המשפט הישראלית, אבל אני חושב שאנשים מדברים כל כך הרבה מפוזיציה, גם בישראל וגם בארצות הברית, בסופו של דבר הרי יכול להיות שהדווקנות הטקסטואלית תייצר את התוצאה כן הפרוגרסיבית, ולכן השאלה היא אם אתה בעד כללי משחק, שאתה יודע, או יכול לנבא בגדול מה תהיה התוצאה או לא.
מסכים לגמרי? בוא נגלוש לפסק הדין. פסק הדין כן. בעצם ניתן ביחס לשתי אוניברסיטאות, אחת אוניברסיטה שכולנו מכירים, הרווארד, מדורגת מספר אחת בעולם במשך הרבה מאוד שנים, והשנייה זה אוניברסיטה בקרוליינה, ולגבי שתיהן ניתן פסק דין שבעצם אומר מדיניות של העדפה מתקנת, נסביר רגע מה זה, היא מדיניות שהיא לא תואמת את החוקה או את שלטון החוק או את התיקון ה-14, אם אני זוכר נכון, זאת אומרת התיקון שניתן אחרי מלחמת האזרחים בארצות הברית, שבעצם אומר אסור לתת יחס שונה לאנשים על בסיס הגזע שלהם. או במילים אחרות, אם אני רוצה לשים כותרת, העדפה מתקנת היא גזענות.
נכון, למרות שאני אחלוק עליך, אני לא חושב שבכל מקום זה נכון. יש מקומות שבהם אני חושב שהעדפה מתקנת היא נכונה, אבל בואו קודם כל נסביר מהי העדפה מתקנת, ובאמת מה קרה בפסקי הדין. העדפה מתקנת היא מתן חיזוק לקבוצה מסוימת באוכלוסייה, שהיא חלשה, מוחלשת, כל אחד בטרמינולוגיה שלו, במטרה לשפר את המצב שלה באוכלוסייה. זה יכול להיות במקום עבודה, בכניסה לצבא, במוסד לימודים וכן הלאה. מה שקרה בפסק הדין, אגב, האוניברסיטה צפון קרוליינה היא אוניברסיטה מעולה, אבל גם בפסק הדין אתה רואה שיש הבדל בנימוקים, מכיוון שאם אני לא טועה במספרים, מדברים על כך שלהרווארד בכל שנה מגישים 60 אלף בקשות, ו-2,000 מתקבלים. זאת אומרת, ברור שתהליך הסינון הוא קפדני יותר, ובעצם מדובר שם, זה לא שהקבלה היא רק על בסיס העדפה המתקנת, בתוך סט של שיקולים, שזה שלב אחר שלב אחר שלב, יש שם גם שלב של העדפה מתקנת, שבעצם הוא יוצר כרטיס כניסה יותר קל, בעיקר לקבוצות מסוימות, אנשים שחורים, היספנים וכן הלאה. ובעצם המסקנה של פסק הדין הייתה, של 6 מתוך 3 שופטים בנוגע להרווארד, שזוהי בחינה לא נכונה, היא לא הוגנת. אני שהתמסכים מאוד עם פסק הדין הזה, אגב, זה כבר קיים דווקא בקליפורניה, לפני הרבה שנים, אמרו שאי אפשר לבצע כניסה לאוניברסיטאות לבסיס העדפה מתקנת.
כלומר, חוק מדינתי, חוק של הסטייט, של קליפורניה?
כן, פשוט בקליפורניה לאחר מכן אמרו שלא כל כך תמיד בודקים את התוצאות של המבחנים, עשו לזה בעיה אחרת, אבל בכל מקרה יש היגיון לטעמי בנושא הזה, מכיוון שבדרך כלל כשמדברים על תפיסות עולם בין ימין ושמאל, שמרנים ופרוגרסיביים, מדברים על חירות מול שוויון. למעשה כאן אנחנו מדברים על שוויון מול שוויון, פשוט שוויון הזדמנויות או שוויון תוצאתי. ואם יש עניין של שוויון הזדמנויות, שאני איש ימין בעד חירות, אני בעד שוויון הזדמנויות, אני בעד שכולם יהיו שווים תחת החוק. אבל לפעמים שווים תחת החוק ושוויון הזדמנויות יוצר תוצאה שהיא לא שוויונית.
בוא ננסה להסביר רגע למה שוויון הזדמנויות זה לתת נגיד לנער שחור מהרלם את האפשרות להתקבל להרווארד עם קריטריונים יותר מקלים. אז אני אתן רגע סתם, אני אמציא שני סיפורים וננסה לראות בעצם מה אנחנו כאוניברסיטה או מה אנחנו כאוניברסיטה, נגיד אני ואתה מקימים אוניברסיטה שמרנית, איך אנחנו היינו מתייחסים לאותו נער שחור מהרלם במקרה הזה. אז אנחנו מקבלים שני תפסים לצורך הפשטות של הסיפור, תופס אחד מתומאס, נקרא לו בסוגריים תומאס סואל, מהרלם בניו יורק, והוא קיבל ממוצע של 95 נגיד, בבגרויות שלו בארצות הברית. ונער שני נקרא לו פיין, אז פיין מקבל ממוצע גם אולי 97, בבגרות בארצות הברית, ושניהם באים אלינו. עכשיו פיין קיבל המון שיעורים פרטיים, והוא גדל בעשירון העליון, ולא היה לו שום מחסור, וכו וכו. אם אנחנו ננסה לבחון מי מהם יותר טוב על פי קריטריונים אובייקטיביים, אז ודאי ש-97 יותר טוב מ-95, ולכן הלבן התקבל ולא השחור. אבל אם נשאל את עצמנו, מי יותר מוכשר, באמת ברמה של כישורים, של יכולת להצליח אחרי הדברים שניתן לו באוניברסיטה, כנראה שתומאס הזה גדל ועשה הכל לבד ולא היה לו מי שיעזור בשיעור הבית, והוא ידע להתמודד עם מצבים קשים, והוא ידע להתמודד עם מחסור, והוא ידע להתמודד עם לעבוד תוך כדי שהוא רעב אולי, וכל מיני מצבים קשים שחווים אנשים שגדלו בעוני. ולכן, אם נקבל את תומאס הזה, עם 95 זה יהיה אולי יותר כדאי מבחינה חברתית לכולנו, כי הוא פשוט בן אדם יותר מוכשר, ובן אדם שגדל בתנאים כאלה והצליח להגיע לציונים שהם כמעט כמו של הלבן, אולי הוא בן אדם שכדאי יותר לקבל אוניברסיטה מתוקף שוויון הזדמנויות.
אז תראה, אני חושב שהדוגמה שלך שנתת היא האפור שבאפור. רגע, בוא נעשה את הדברים יותר פשוטים לטעמי. כאילו, אתה צודק, אבל לדעתי הלכת כמה צדים קדימה.
אני חושב שזה מה שמתכנני המדיניות של העדפה מתקנת רצו מראש. שמי שהוא שחור, אבל לא הגיע לציונים הנדרשים, יקבל איזה מין אקסטרה בונוס קטן. בשביל להתקבל.
יש מספר שיקולים למה, שיקולי צדק, שיקולים של הוגנות, יש אמירה שאומרת, יש עוולות שנעשו בעבר, ואחת הדרכים לתקן את העוולות האלה, זה לסייע למי שפגענו בו בעבר. יש שיקולים שאומרים, אני רוצה לתת כוח לקבוצות שהן יותר מוחלשות, כי זה יותר טוב להם ולחברה. אגב, אני לא חלוק על האמירות האלה, אני גם לא חלוק לכך שנעשו עוולות, ושעדיין יש עוולות לקבוצות מסוימות. אבל תן לי רגע לנסות אולי להציג את זה בצורה שאולי תהיה פרובוקטיבית, אבל בכל זאת לנסות לראות על מה באמת מתווכחים. כי אני אתחיל מדוגמאות שהן מאוד מאוד מגוחכות. יש שאלה, האם צריך ייצוג שוויוני בכל דבר? התשובה שלי היא בוודאי שלא. דוגמה הכי קלאסית, בבתי הסוהר 95% מהאסירים הם גברים. אני לא חושב שמישהו יבוא ויאמר, רגע, אנחנו רוצים שיהיה ייצוג שוויוני בבתי הסוהר, אנחנו מבקשים בבקשה שיהיו גם 50% נשים. כיוון שאף אחד שמבקש שוויון לא יבקש לקדם דבר כזה, נכון? זאת אומרת, אני לא רוצה לעשות טענת קש ממי שאני לא מסכים איתו. אף אחד לא יגיד, רגע, אין פה ייצוג הולם לנשים בכלא, תדחפו יותר נשים לכלא. מצד שני, אני יכול לחשוב על מקום שבו הייתי אומר, בוודאי אני רוצה העדפה מתקנת, כמו רחוב סומסום. זאת אומרת, אם הייתי עכשיו, רחוב סומסום תמיד יש אחד יהודי, אחד ערבי, אחד דתי, אחד חילוני, כאילו באמת שיקח את כל הצבעים. אז אם הייתי מקים איזושהי ועדה עירונית לשיח מעגלי, אז באמת, אני לא צוחק, באמת שהייתי רוצה שיהיה...
מה זה שיח מעגלי? שולחנות פתוחים?
שולחנות פתוחים, שכל אחד ייצג את מישהו מייצג בשכונה. בוודאי שהייתי רוצה ייצוג לא לפי הכישורים, או לכל הפחות הכישורים זה לא היה הדבר הכי חשוב שיתקיים שם, אלא הייתי רוצה שאנשים יראו, היי, הוא נראה כמוני, אולי הוא יכול לדבר בשם שלי. כיוון שזה מעגלי שיח, זה בסדר, אני חושב שזה חשוב. אני גם לא מתעלם ממקומות שבאמת אפשר לעזור לקבוצות, שלכאורה הרף כניסה שלהם הוא נמוך יותר. דוגמה מצוינת, אני חושב, זה שילוב של העדה האתיופית בצהל. יש הרבה מקומות שיחידות מובחרות אומרות, אנחנו מבקשות להכניס לוחם אחד שהוא אתיופי בצוות. פשוט מה שאנחנו יודעים זה שבסופו של דבר הלוחמים האלה הם מעולים ועומדים בכל הקריטריונים, אבל יכול להיות שברף הכניסה שלהם, אני לא יודע אם זה כל כך רלוונטי ל-2023, אבל לפני 15-20 שנה יכול להיות שזה יותר רלוונטי, כי חלקם עדיין היו עולים חדשים, ויכול להיות שבבחינות של הקאבה היה להם ציון יותר נמוך, לא בגלל שהם פחות מוכשרים, אלא בגלל קשיי שפה וכן הלאה, והצבא אמר, בסדר, בשלוש שנים בצבא הם יכולים להתגבר על הדבר הזה, זאת אומרת, בסופו של דבר, במבחן התוצאה הם לא ירדו מאף אחד ביכולות, אולי בהרבה דברים אפילו עלו עליהם. אז יש מקומות שאני כן חושב שזה בסדר. עכשיו השאלה, איך אני עושה את הבחינה הזו? כן, איך אני יודע מתי העדפה המתקנת היא נכונה, ומתי העדפה המתקנת בעצם יוצרת לי תוצאה הפוכה. אתן דוגמה, אם נלך לתחום הספורט. בדרך כלל, לא תמיד, אבל בדרך כלל, כשאני אומר בדרך כלל, הכוונה היא ברוב מוחץ, האלופים של השחייה, הם בעלי אור לבן. אני חושב שזה יהיה מאוד שגוי לבוא ולומר, אני אבחן את התוצאה של השחייה על בסיס צבע האור, ואם חסר לי בנבחרת השחייה, השחיין שיש לו צבע אור כהה, אני אסיף אותו בכל זאת כדי לתת לו העדפה מתקנת שישחה טוב יותר. זה לדעתי העדפה מתקנת מאוד מאוד שגויה, שהיא לא באמת מייצרת משהו חיובי בחברה.
מה, זה כאילו לעשות את זה משם גיוון לשם הגיוון, כן, או בגלל גיוון. פיצוי היסטורי?
אתה תכף תראה איפה הגיוון הזה באמת תופס אותנו ומוריד את הרמה בצורה מאוד מאוד דרסטית בחברה. אבל זה דוגמה שאני מקווה שרוב האנשים יגידו, כן, זה לא הכוונה שאנחנו רוצים לקדם אוכלוסייה מוחלשת. זאת אומרת, בוא רגע, אני בכוונה נותן את הדוגמאות קיצון, כדי שהשיח, אני מקווה, שמי שלא בא אוטומטי יגיד את החסר רגישות ולא רוצה, בוא נראה באמת על מה אנחנו מדברים. אותו דבר להפך, אגב, בתחום הריצה. בדרך כלל מי שמנצח בתחום הריצה, מגיע ממדינות אפריקה במקור, ויש לו יכולות הרבה הרבה יותר טובות. אני לא חושב שנרצה שאלוף העולם לא יהיה מי שרץ הכי מהר, אלא יהיה מי שיש לו צבע אור כזה או אחר. עכשיו תראה איפה בעולם, בעצם הבחינה הזו, לקחה אותנו אחורה מבחינה מוסרית. הייתה גזענות, מה זה הייתה? עדיין יש גזענות בעולם, בהרבה הרבה מקומות, גם בישראל, גם בארצות הברית, בכל מקום יש גזענות. השאלה היא ממוסדת או לא ממוסדת. כשהייתה גזענות ממוסדת, מה שקרה זה שלמשל, כשהיו מרכיבים תזמורת של כלי נגינה, היו אומרים פלוני הוא שחור, או אלמונית היא אישה, ולכן אנחנו מונעים ממנה, להתקבל לתזמורת.
היא בכלל לא יכולה להגיש בקשה, לגשת למבחנים.
נכון, נכון. או יותר מזה, אנחנו חוששים מדעות קדומות של בני אדם, ולכן מה שעשו, אמרו, נקים את מבחן הווילון, נשים וילון.
הווילון והשטיח.
הווילון, כן.
לא, יש גם שטיח במבחן.
בהחלט, יש גם שטיח, שלא נשמע באיזה נעליים מגיעים. בן אדם שניגן מאחורי הווילון, בעצם נבחן אך ורק על דבר אחד, על בסיס הכישורים שלו או שלה.
רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר סיפור חיים שכולל את כל החיים מלידה ועד זקנה, ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד, תפנו אליי 0505-77-0586 ותקבלו הצעת מחיר. להתראות.
ואפילו לא דיברו איתו לפני. זאת אומרת, מועמד מספר 342 ינגן עכשיו את היצירה שהוא בחר, הם מקריאים, הוא בחר את החמישית לכינור של בטהובן, אוקיי, ניגן קטע, והם לא דיברו איתו אפילו כדי לא לדעת את המין, לא לדעת את הגיל הרבה פעמים מתבטא בקול, כלום.
נכון, נכון. זאת אומרת, בצורה הזו אני יכול לבחון בן אדם הכי, בצורה הכי מדויק על סיס הכישורים שלו, במקרה הזה בתחום המוזיקה. היום בהרבה מקומות הסירו את מבחן הווילון, הוא לא קיים, חוששים שהתוצאה תהיה תזמורת לבנה מדי, או עם יותר מדי אסיאטים. בעצם הלכנו אחורה. זאת אומרת שיכול להיות שיש בן אדם שהוא מנגן הרבה הרבה יותר טוב, אבל מכיוון שהוא גבר לבן, הוא יצא החוצה מהתזמורת. לדעתי זה משהו שיוצר עוול, מכיוון שזה אומר שהרמה של תזמורת בסופו של דבר נמוכה יותר. כן. ולעומת ועדה שבה אני אומר, אני רוצה שמישהו ייראה כמוני, כי אני מאמין שהוא יכיר אותי יותר טוב ויבין אותי ויוכל לספר על הקשיים שהקבוצה שלי חובה, כאן מדובר במבחן שאמור להיות לא רלוונטי למגדר, גזע, דת, מין וכן הלאה.
כן, אבל גם שם יבוא ויגידו, את הדבר הבא, שזאת אמירה אחת מהחשובות ביותר אולי שנאמרו פה בפודקאסט, כי היא קשורה להעדפה מתקנת בצורה מאוד מאוד חזקה, והיא מלווה אותנו בהמון סוגים של קביעת מדיניות ציבורית בישראל ובעולם, וזה בעצם שפיזור שונה מהפיזור באוכלוסייה בקבוצה מסוימת, הוא בעצמו אפליה. אני אתן רגע את ההסבר, נגיד שבאוכלוסייה הכללית יש לנו 3% של אתיופים, אז אם בדירקטוריון אין לך 3% של אתיופים, או ביחידה המובחרת 3% של אתיופים, או בתזמורת, או בכל מוסד חברתי, אפילו בין המנקים שבמנקי הרחוב אין לך 3% אתיופים, אז המוסד הזה שנקרא מנקי הרחוב הוא מוסד מפלה.
נכון, אני חושב שזה כמובן אמירה נוראית.
עכשיו, זה בעצם, אם אנחנו מדברים על זה רגע משפטית, אז משפטית שבוחנים אפליה, לא באים ואומרים, שנייה, למה לא קיבלת את המועמד הזה? עכשיו, בגלל שלא קיבלת את האתיופי, אז זה אפליה, אלא אומרים כזה דבר. בדרך כלל, במשפט המערבי, בין במשפט קונטיננטלי, בין במשפט אנגלו-אמריקאי, התובע צריך להוכיח את הטענות שלו. עכשיו, אי אפשר להוכיח אפליה. זאת אומרת, אלא אם כן הוא אמר איזו אמירה גזענית, זרק לו, אתה לא מתקבל בגלל שאתה אתיופי, כתב לו על הטופס, ובזה נקרא לזה סגר את העסק שלו. בדרך כלל מה שעושים, פשוט לא מקבלים, אומרים, don't call us, we call you, ולא מתקשרים חזרה, ואומרים לו, לא התקבלת, משלל סיבות. ואז מאוד קשה לאותו עותר אתיופי להוכיח על אפליה, כי הוא, מה הוא יגיד, שמסתכלים, הסתכלו על מבט כזה, קצת כזה, יכול להיות שהם באותו בוקר קמו לו על הצד הנכון בכלל, והם מסתכלו על כולם במבט חשדני ומגעיל כזה. אז על פי המשפט האמריקאי דהיום, בעצם כל מה שהעותר צריך להוכיח, בשביל להוכיח אפליה, זה את הדבר הבא, שאין באותו מוסד, נגיד שאין באותו בנק, את אותו אחוז באוכלוסייה של אתיופים שיש בציבור הכללי. אם באותו בנק יש נגיד 2% אתיופים, ובחברה הכללית יש 3%, זה כבר מעביר את נטל ההוכחה שלא הייתה אפליה, זאת אומרת להוכיח שלא הייתה להם, שאין להם אחות לאותו בנק, לבנק, והם צריכים להגן על עצמם ולהגיד, לא, תשמעו, אנחנו עושים כל מאמץ שבעולם, אתה יכול לתאר באמת את ה... איך נקרא לזה, מתחמקים מתביעה כזאת, או איך בכלל מוכיחים שאתה זכאי במקום להוכיח שאתה אשם?
כן, אז זה שאלה מעניינת, אני חושב ששוב, התשובה הקלה ביותר היא האם אתה רוצה את זה בכל מקום, כי נראה לי שבדרך כלל שמדברים על זה, אז אתה מדבר על בנקים, על דירקטוריון, על הנהלה בחירה, אבל אף אחד לא אומר, היי, אין לי התפלגות זהה בבתי הסוהר כפי שיש לי באוכלוסייה. ולכן אני לא מקבל את הטענה שאמורה להיות תמיד חלוקה זהה באוכלוסייה בכל מקום ומקום, מכיוון שיש נטיות טבעיות, אני חושב, גם של קבוצות מסוימות, כמו שאמרנו, שחייה לעומת ריצה. אני חושב שהסטטיסטיקה אמרה שגברים הם הרבה יותר אלימים, ולכן זה נשמע לי הרבה יותר הגיוני שהם יותר בכלא וכן הלאה. אני רוצה אבל רגע דווקא להקשות עלינו ולהראות איפה יש כן מקום לתיקון עוולות. אני אתן למשל לדוגמה, ניקח שתי דוגמאות, דוגמה של נשים. נראה לי שרוב האנשים מכירים פחות או יותר סימפטומים להתקף לב. סימפטומים של התקף לב, אנשים אומרים כאב ביד או כאב בלסת, אבל לאנשים זה סימפטומים אחרים לחלוטין. ורוב האנשים לא מכירים את הסימפטומים של האנשים, כאב בגב העליון, דברים אחרים לגמרי. זאת אומרת, בוודאי אני יכול למצוא מקומות שבהם החברה כחברה, בצורה ממוסדת, פועלת בצורה שהיא לא תמיד הוגנת לקבוצות אחרות. מעניין שבישראל, אגב, נשים זה לא באמת קבוצת מיעוט, זה קבוצת רוב, אבל לצורך העניין, אני כן חושב שבצורה ממוסדת, כן, אני יכול לומר שיש עוולות גם כלפי נשים. יש גם כלפי גברים, אבל גם כלפי נשים. עכשיו השאלה, איך אני מתקן עוולה כזו?
אבל אתה עכשיו בא ואומר, בוא לא נדבר על קבלה למקומות, שמירת מקומות, הכיסא הספרדי בבית המשפט העליון, או דברים בסגנון הזה. אתה אומר, בוא נדבר על באופן תרבותי, איך אנחנו רואים את זה שבעצם השקפת עולם או נקודת הראייה של קבוצה אחת באה לידי ביטוי, נגיד התקפי לב וגברים, זה הולך טוב ביחד ומדברים על זה, כשמדברים על התקף לב, מדברים בעצם על הגבר שחווה התקף לב, ובעצם בזה שאנחנו בחיית תרבותית מתעלמים מהאנשים, אנחנו גורמים לעוול כלפי אנשים, אבל באופן מאוד מאוד, אתה יודע, מאוד עקיף, לא, אף אחד לא התכוון, אף אחד לא רצה בזה, זה פשוט ככה, כי נגיד 80% מי שמקבל התקף לב זה גברים, ולכן פשוט אנחנו מדברים על גברים כשאנחנו מדברים על התקף לב.
יכול להיות, אגב, לצורך העניין, מבחינתי אני לא נותן כאן כוונות זדון, לא למי שרוצה העדפה מתקנת שברוב המקרים אני לא מסכים איתה, ולא למי שלא רוצה העדפה מתקנת שגם שם, אני לא חושב שיש כוונת זדון. בגדול, לתת את השורה התחתונה שלי, אני חושב שכשמישהו מבקש העדפה מתקנת, אני לא אומר שאף פעם לא צריך, אני רק אומר, אני מבקש את ההצדקה מדוע כן. אם ההצדקה אומרת ככה אני מחזק קבוצות, אני אומר בסופו של דבר אני חושב שהתוצאה תהיה הפוכה, מכיוון שאותו אדם שמתקבל לעבודה, הוא לא יודע אם זה בגלל שהוא אישה, בגלל שהוא שחור, בגלל שהוא דתי, בגלל שהוא לא יודע משהו, חלק מרחוב סומסום. בדרך כלל התוצאה דווקא תהיה רעה ותחליש את הקבוצה הזו. זאת אומרת,
בוא ניתן דוגמה. עבדתי בבית המשפט העליון לפני כמה וכמה שנים, והייתה שם מישהי, כבר בגלל שזה היה לפני כל כך בשנים, אני חושב שאי אפשר לזהות אותה, לכן אני מספר את הסיפור, גם אתיופית וגם עיוורת. עכשיו, אולי זה סתם אני, שאני אדם עם דעות חשוכות, אבל אדם קשה לו להיות מתמחה, יותר קשה להיות מתמחה בבית המשפט העליון, אם אין לו יכולת לקרוא פסקי דין באופן שאני ואתה גוללים ומחפשים ועושים את הדברים, והוא צריך לעזר בכל מיני כלי עזר שמקריא לו את הטקסט ודברים כאלה, וסתם נראה, אולי זה רק אני, קיבלו אותה בשביל לגוון את הרכבו של המתמחים בבית המשפט העליון, כי מדובר פה במשרה באמת באמת מכובדת. עכשיו, לאחר מעשה, אחרי שכבר עזבתי שם, גיליתי שבאמת יש משרה כזאת. זאת אומרת, מבין כל המתמחים שמורה משרה אחת לאתיופית, לאתיופית, ומשרה אחת למישהו שהוא בעל מוגבלות. אז במקרה עשו פה שילוב של שתי המשרות האלה ביחד, אמרו, אוקיי, הצלחנו למלא את שתי המשרות האלה בגם וגם, נחמד מאוד, והשגנו את הגיוון המיוחל, נוכל לרשום שיש לנו גם אחד אתיופי וגם אחד נכה, ובעצם בא לציון גואל, עכשיו כשתגיע קבוצה לסיור בית המשפט העליון, ונגיד זה בית ספר בקריית מוצקין, או אני לא יודע מה, שיש בו הרבה אתיופים, אז הם יראו, הנה יש פה גם אחת משלנו שיושבת ליד השופטים, שהיא בעצם חלק מהדבר הזה. אבל בסופו של דבר, אולי בינם לבין עצמם, בתוך הקבוצה הזאת של המתמחים, שהיא קבוצה מאוד אקסקלוסיבית, עם פסיכומטרי מאוד מאוד גבוה, מהאוניברסיטאות הכי טובות, אולי אותה אחת שהיא הגיעה לשם בשביל באמת אולי לפרגן לה, לתת את הגיוון הזה, להעצים את אותה הקבוצה, אולי היא תחווה המון המון גזענות בתוך הקבוצה הזאת, דווקא כי אולי הם יודעים, משערים קצת כמוני, שהיא הגיעה לשם עם איזושהי הקלה מאוד משמעותית.
היי חברים, מה שלומכם? רציתי לספר לכם קצת על הפודקאסט הזה, עלה למשמעות שאתם מקשיבים לו. אני כבר מעל 3 שנים מקליט, 2 פרקים בשבוע, מעל 250 פרקים, ומנסה להביא לכם את מיטב המוחות, אבל מה לעשות? צריך גם להתפרנס ממשהו. אני מאוד אשמח אם מי שיאזין לפודקאסט ונהנה ממנו, יתרום בין מנת פלאפל, מנת שווארמה, או כל דבר כזה או אחר, עדיף בהוראת קבע חודשית. יש לנו גם פודקאסט למנויים בלבד, למי שתורם לנו כספים. על המשמעות פלוס, שבו יש כבר מעל 60 פרקים שזמינים רק למנויים. אז הצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, ותעזרו לי ממש להמשיך בעבודה שלי בשבילכם. תודה.
יכול להיות, אבל אני לא בטוח שזו דוגמה הכי טובה. אני אתן תכף דוגמה שאני חושב שהיא יותר חדה. זאת אומרת, הדוגמה שנותן היא מאוד, יש שיקולים לכאן ולכאן, כי עצם העובדה שבאמת קבוצות של בתי ספר, כמו שאתה אמרת, מגיעים לשם, או אנשים עם צרכים מיוחדים, או אנשים אתיופיים, מהעדה אתיופית, יכולים לראות מתמחה כזו ולהגיד, היי, מי יכול? גם אני יכול. תן דוגמה יותר קלה, זה אוניברסיטה שאומרת, אני מקצה X אחוז מהסטודנטים שלי שיהיו אתיופים. עכשיו לכאורה זה דבר חיובי, כן? מכיוון שהמטרה היא לסייע לאנשים אתיופים ללמוד באוניברסיטה. אבל יכול להיות שבעצם, מכיוון שבאוניברסיטה מסוימת, לא יודע, באוניברסיטה העברית נניח, הרף הוא מאוד 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 תחרותי וקשה, יכול להיות שדווקא אותו סטודנט אתיופי, אם היה לומד במוסד אחר, שאני לא אתן שם של מוסד אחר, לא להסתבך עם אף מכללה פה, אבל יכול להיות...
מכללת שקר כלשהו.
כן, יכול להיות שדווקא שם, הוא היה אני כן אומר אגב, מה שאני מכיר את המספרים, יכול להיות שזה השתנה מאז שאני הייתי סטודנט, זה היה לפני בכל זאת כמעט 20 שנה, אבל שמי שהיה מוציא 95 ומעלה במכללות, היה מגיע לאוניברסיטה העברית, וזה היה יורד ל-70 ומטה. זאת אומרת, יש כאן איזשהו פער אקדמי. עכשיו, הפער האקדמי הזה הוא לאו דווקא מעיד על היכולות של אותו בן אדם להיות אחר כך עורך דין מוצלח, או משהו אחר, הוא פשוט מתחרה מול פול אחר, שמראש הכניסה אליו הייתה קשה יותר. אפשר להגיד, היו כאן עוולות, אותו בחור שעלה מאתיופיה, לא הייתה לו משפחה שנתנה לו שיעורי בית, ומורים פרטיים לשיעורי בית, ועזרה וכן הלאה וכן הלאה, וקורס פסיכומטרי הכי יוקרתי, ולכן זה לא הוגן. אולי. אבל אני אומר, בוא נדבר עכשיו על חיזוק הקבוצה המוחלשת. אותו בחור אתיופי שרצה להיות עורך דין, אם הוא היה לומד במכללה מסוימת, כי זה הרף כניסה שלו, לא, אם יכול להיות בעברית, ויש. תפיסת עולמי זה שיש מספיק אתיופים ונשים וג'ינג'ים כדי להיות בכל מקום בעולם. אבל לצורך העניין, אותו פלוני, שכרגע הוא יכול להיות עם ממוצע של 90 ו... במכללה מסוימת, מגיע לאוניברסיטה העברית, ובעצם הציינים שלו יורדים, הוא לא תמיד שורד. אני יכול לחשוב, פשוט אני מכיר מקרים כאלה, שאנשים שהם לא שרדו, ניסיתי לדבר עם ההנהלה, ואמרו לי, אלה הסטטיסטיקות. אז כאילו באנו לעזור, על ידי העדפה מתקנת, אותו בן אדם שהתקבל למוסד, הוא לא נכנס לשם לבסיס הכישורים שלו, הוא נכנס לשם לבסיס צבע האור שלו, זאת אומרת, הוא מראש מגיע ואומר, האם אני טוב מספיק? כנראה כרגע במקרה הזה התשובה היא לא. וגם כשהתשובה היא כן, כי הוא באמת בחור מבריק ומוכשר, הוא תמיד יהיה לו מאחורי הראש, האם אני כאן כי אני טוב מספיק, או שאני כאן בגלל שהם רצו לקשט את הכיתה. ובעצם זה גם פוגע במוסד מכיוון שהרמה יורדת, וזה גם פוגע באותה קבוצה, כי יש כאן אחוז נשירה גדול מאוד.
כן, אז בוא נקרא לו, נגיד, משה, לאותו אחד באמת שעלה במבצע משה, ואחר כך התקבל לאוניברסיטה העברית בגלל העדפה מתקנת. בוא נסתכל עליו מבחינת, בוא נראיין אותו רגע ונשאל אותו על הרגשות שלו. אז אם הוא באמת בעברית והוא עם ממוצע של 70 ומטה, או מהחלשים בכיתה, שוב, כי יש עדפה מתקנת בכניסה, אין עדפה מתקנת אחר כך במבחנים, המבחנים עצמם הם לגמרי אנונימיים באוניברסיטאות, משהו שהוא בעיניי מאוד מבורך, שרואים רק תעודת זהות ורואים את כתב היד, וזה הכל. אסור לכתוב שום סימן מזהה, ואם אתה כותב, אז פוסלים לך את המבחן. אותו אחד הוא בתחתית הכיתה. אותו אחד, כנראה, גם שאר הסטודנטים יודעים שהוא בתחתית, לא בגלל צבע האור שלו. זה חלילה. אבל הם מתחילים להכיר אותו, את השאלות שהוא שואל בשיעור, את הרמת הבנה שלו, שמדברים אחר כך בקפיטריה, על קיבלתי ציון כזה, קיבלתי ציון כזה. הם יודעים שבעצם הוא לא מהמוצלחים, הוא לא מהמצטיינים. פחות שואלים אותו שאלות. פחות רוצים לשבת לידו ולעשות איתו שיעורי בית, או לקרוא איתו יחד את החומרים, לעשות עבודות משותפות. באופן כללי הוא מרגיש דחייה חברתית מהחברים שלו, כי בעצם הם יודעים שהוא לא יכול לעזור להם, וכולנו, שהם סטודנטים, אנחנו יודעים כמה סטרס היה עלינו, כמה רצינו את העזרה הזאת של מישהו שהוא קצת יותר חכם, שהוא קצת יכול לעזור.
אני רוצה אבל לקשות עליך. הרי אני יכול לספר לך גם סיפור הפוך. אותו בן אדם, נכון שהוא מתקשה, אבל כולם אוהבים אותו, הוא אחלה בחור, והוא יודע שניתנה לו הזדמנות, ועכשיו הוא משקיע את המקסימום שהוא יכול, כי הוא יודע שיש לו הזדמנות שאחרת לא הייתה ניצבת בפניו. ולכן אני רוצה לדבר, אני שם בצד, משתדל, לשים בצד רגע רגשות וסיפורים שיכולים להיות, כי מה שאתה אומר יכול להיות, ואני יודע שהוא קורה. אבל בוא נדבר פשוט מבחינה, מה אני יכול לשים את הכסף שזה קורה. מי שמתקבל למקום, בין אם זה כי מדובר בחרדית, בדרוזית, באתיופי, לא משנה מה, תמיד ישאל את עצמו, האם אני כאן בגלל הכישורים שלי, או בגלל הרקע שלי שאין לי שליטה עליו. עכשיו, יש מקומות ששוב, אני אומר, זה בסדר שאתה שם בגלל הרקע שלך, כי אני רוצה לשמוע את הקול הייחודי שלך. אבל יש מקומות שהרקע שלך לא אמור להיות רלוונטי בכלל. כן, לצורך העניין, אם זה ספורט, מוזיקה, או גם בנושאים אקדמיים. זאת אומרת, אם אני רוצה עכשיו מחקר בפיזיקה, למה זה רלוונטי אם זה מדובר בערבי נוצרי, ערבי מוסלמי, דרוזית, אתיופי, חרדית, זה לא אמור לשנות בכלל. ובמקומות האלה, כשפלוני אומר, רגע, האם אני כאן בגלל הרמה שלי או בגלל הרקע שאין לי שליטה בו, זאת אומרת, במובן הזה, כשאמרת שהעדפה מתקנת היא גזענית, נכון, יש כאן אולי מתוך כוונה טובה, אבל יש מקרים שבעצם אני אומר, אני בוחן אדם לא על בסיס הכישורים שלו, אלא על בסיס הגזע, מגדר, מין וכן הלאה, שזה מה שהיה בעבר, רק אפליה בדרך כלל לטובת, או אפליה נגד שחורים, נשים וכן הלאה, כאן זה העדפה לטובת נשים, שחורים וכן הלאה. אז במובן הזה אני חושב שאם אני מסתכל מספרית, סטטיסטית, אני יכול לראות הרבה מקומות בעולם שבהם כשרצו להטיב עם קבוצה מוחלשת, אוניברסיטאות זו דוגמה קלאסית, במיוחד בארצות הברית, נתנו מכסות מסוימות לאנשים מרקעים מסוימים, ומה שקרה זה שהם לא עמדו ברף, ב-Ivy League School בעיקר, בליגת הכיסוס, הם פשוט לא עמדו ברף.
מה זאת אומרת, הם לא הצליחו למלא את המקומות האלה?
הם הצליחו למלא אותם בסטודנטים לא מספיק טובים.
ואז סטודנטים האלה או נשרו.
הסטודנטים נשרו והרמה ירדה. זאת אומרת, זה פגע באוניברסיטה וזה פגע בקבוצה.
בוא נסביר רגע, למה, בעצם אתה באמצע מהלך, אז תמשיך.
אני אומר, אני פשוט כל הסיפורים, הוא היה ככה, הוא היה ככה, זה נכון, אני רוצה לדעת מה אני יודע בוודאות. בוודאות, כשאתה נכנס למקום שהצבע אור שלך, המגדר שלך, זה לא אמור לשנות בכלל. אם אני עכשיו עושה תחרות מאמרים, מקיים תחרות מאמרים בפיזיקה, באמת שזה לא אמור לשנות לי, אם אתה דרוזי, או יהודי, או חרדי, זה לא רלוונטי. אני אמור לבדוק את היכולת שלך בפיזיקה. ואם אתה תכניס מישהו לתחרות כזו, כשהוא שם לב שהוא קישוט של רחוב סומסום, אני חושב שתמיד תהיה את התהייה, האם זה כאן בזכות היכולות, או כאן על תקן ממלא מקום. ומה שאני כן יכול לומר שקרה, זה שבהרבה מקומות אמרו, אני רוצה למלא מכסה מסוימת. וכשאני ממלא מכסה מסוימת, זה אומר שאני כבר הורדתי את רף הכניסה. בהכרח. יש לזה חריג, אגב, בקורס טייס יש תמיד שאלה, האם יש מספיק טייסים בישראל, או שיש מכסות, ורק הכי טובים נכנסים. והתשובה, אני לא מומחה לקורס טייס, אבל מה שאמרו לי כמה מפקדי קורס טייס, התשובה היא גם וגם, יש מכסות, ואף פעם לא מצליחים למלא אותם. זאת אומרת, אם היית אומר לי, שנניח אני שומר באוניברסיטת הרווארד, את ה-50 מקומות בצד, לאנשים היספנים ושחורים, ותמיד מגיעים 100 היספנים ושחורים, ואני בוחר את ה-50 הכי טובים מהם, זה סיפור אחד. אבל יש הרבה מקומות שבהם אתה משאיר 50 מקומות לצורך העניין, ואתה מצליח למלא רק 30 שבאמת עוברים את הרף. Okay, אז בוא נפריד, כי זו נקודה חשובה מאוד מאוד, היא גם רלוונטית לצהל ולהרבה מקומות אחרים. אם יש לך רף שאתה אומר, אותו אתה עובר, בסדר, אני...
אולי, הנה, אתה יודע מה, יש סוגיה ישראלית קלאסית מהחצי שנה האחרונה, וזה בנות ביחידות מובחרות, ואפילו אתה יודע מה, מהחודש האחרון. צהל אמר, אוקיי, יש לי קריטריונים, אני מוכן לקבל יחידות מיוחדות, רק בת ששוקלת מעל 75 קילו, אין הרבה בנות כאלה. שוב, זה באמת, זה משקל שהוא לגבר, הוא משקל ממוצע, ממוצע, פחות ממוצע קצת, גברים יודעים לצבור מסה של שרירים, של גובה, של רוחב, אתה יודע, עצמות כבדות. 75 קילו, אני, שוב, את השאר אני ממציא, סביב 20 מתח, מתח שגם גברים מאוד קשה להם להגיע לשם, ולרוץ 3 קילומטר, נגיד פחות מ, לא יודע, 9 דקות. נתונים מאוד מאוד חריגים. ואומרים, אם בת מסוגלת לדברים האלה, היא יכולה להגיע למטכ"ל, יכולה להתקבל לגיבוש כזה וכזה. לא לעבור את הגיבוש, יכולה רק נתוני קבלה של הגיבוש. וזה מה שצהל אומר. אם את עוברת את הדברים האלה, סבבה. ואז מה קורה? צהל או, לא מספיק בנות, כלומר, לא 50% מהאוכלוסייה של הבנות עוברות את זה, כי מה לעשות? רוב הבנות לא שוקלות, אפילו בנתוני פתיחה, 75 קילו, או לפני שהן עושות את כל הספורט המטורף כדי להגיע לנתונים הגופניים האחרים. ואז יש לך 0.5% של בנות ביחידות מובחרות. ואז מה אתה עושה עם זה? אתה אומר, ככה זה בגלל שבנות פחות מוצלחות בספורט אירובי ופחות מוכשרות ללהיות לוחמות, שזאת כנראה האמת, כי נתוני גברים, הנתון של הגבר הממוצע הוא נתון יותר טוב מבחינה אירובית של האישה הממוצעת. האם זאת התשובה שאתה נותן?
היי, רציתי להודות לכמה מנויים מיוחדים שתומכים בנו, אלישה לייקין, מתן פאר, יצחק גרינוולד, מטר וייסבלום, יצחק יוגב, אלישה גולדובוסקי, אשר מגדר, שלום ספיר, רז כהן וצבי מוסטוביץ'. אז תודה רבה רבה שאתם מאפשרים את קיום הפודקאסט והפקתו לאורך זמן.
שהיית צריך להקדיש פרק שלם לנושא הזה, מכיוון שיש פה הרבה הרבה שיקולים לכאן ולכאן, רק כדי לעשות לך ככה כקונטרה, הייתה יחידה אחת בשבק שהחליטו להוריד את הרף כדי שנשים יצטרפו אליה, פשוט הם לא עמדו בדרישות הפיזיות, אבל התפוקה של היחידה הזו השתפרה ב-300%. זאת אומרת, הם הבינו שנכון, עכשיו אנחנו לוקחים נשים פחות חזקות, אבל היה להם יתרון אחד ברור שלגברים לא היה, וזה תשומת לב לכל מיני פרטים. אני שם את זה בצד, אני חושב שהבעיה...
לא, אני לא אומר... רגע, בוא נתקן. אני לא אומר שנשים פחות טובות בכל הדברים. אני אומר, צהל קבע רף...
לא חשבתי. פשוט הרף הזה הוא לא לגברים. זאת אומרת, לא כל גבר במגלן שוקל 75 קילו. אבל אני אומר, זה יהיה פרק בפני עצמו. אני חושב שאתה הוספת סיבוך כאן לסיפור הזה. לכן, פרשותך, אני רגע חוזר לאוניברסיטאות. מקרה שהיה, שלא, כי פשוט יש לכאן ויש לכאן, ואת כמובן צודק בהרבה מהנתונים שאמרת. אני יכול כן להקשות על חלקן. אבל, עוד תחשבו שאני מהצד הפרוגרסיבי פה היום, אבל אני רוצה רגע לחזור לדברים שקרו, התרחשו בארצות הברית מתוך כוונה טובה, ששמו מכסות מסוימות, אמרו אנחנו רוצים להביא X אנשים מרקע מסוים, לא הצליחו למצוא X אנשים מרקע מסוים שעמדו ברף, זה קרה. זה התרחש. עכשיו, זה לא שאני לא חושב שאם אדם הוא בגלל צבע כזה או אחר, הוא לא יכול. אנחנו מדברים על פול באוכלוסייה. זאת אומרת, אם יש לי קבוצה, דיברת קודם על החלוקה הפרופורציונלית באוכלוסייה. אם יש לי קבוצה יותר קטנה, הרבה פעמים גם הייצוג שלה ברבה מקומות היא יותר קטן, וזה הגיוני. ואם אני רוצה לעשות, כמו שאתה אמרת, את אותו ייצוג יחסי, יכול שאני אפספס. הם אמרו שיש לי מכסה מסוימת, לא הצליחו למלא אותה באנשים שעוברים את הרף, ולכן הורידו את הרף. ובכך הם פגעו גם ביכולות האקדמיות של אותו מוסד, וגם פגעו באותם אנשים שפשוט לא הצליחו לעמוד, גם כשהורידו להם את הרף, לא הצליחו לעמוד בבחינות. ולכן הייתה כאן כוונה טובה לשפר את החברה, לעזור למישהו שנגרם לו עוול בעבר, ורצו לחזק אותו כדי שהחברה כולה תהיה יותר חזקה, ונכשלו בזה. זאת אומרת, הייתה כאן כוונה טובה עם תוצאה מאוד מאוד שלילית. לכן אני אומר, כשמישהו רוצה לבצע העדפה מתקנת, אני יכול להבין את הכוונה הטובה, לא רוצה לשמוע כמו רב קוק, יש אמת בדברי, אני יכול להבין את הכוונה, אני רק מבקש שתהיה הצדקה מאוד 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 נחרצת, למה הדרך הנכונה לעשות את זה, וזו הנקודה הכי חשובה בעיניי אם אפשר, יש עוולה בהעדפה מתקנת. עוולה כלפי מי שיתרע מזלו והוא נולד גבר לבן. זאת אומרת, אם אני עכשיו עושה...
כלומר, מפלים אותו לרע, מפלים, עזוב גבר לבן, בארצות הברית זה אסיאטים. זאת אומרת, אסיאטים, כן. אסיאטים מופלים הודי, לרעה. נכון. עכשיו הם גזע שהם לא גבר לבן, הם נכון, אסיאטים.
נכון, נכון, נכון מאוד. ואני חושב שאם אנחנו מדברים, הרי אחת הסיבות שאנשים מדברים על עדפה מתקנת, זה צדק והוגנות. ואני אומר, יש כאן משהו אבל שהוא לפעמים לא צודק ולא הוגן. ואז אומרים לי, רגע רן, בוא נניח שאנחנו עכשיו הולכים לרעיון עבודה, ויש לי שני מועמדים, ובאמת שניהם שווים לחלוטין בהכל, אחד אסיאטי, אחד שחור, את מי אתה לוקח? אז אני שם בצד את העובדה שאני לא מאמין שאדם הוא כמותי כל כך שאתה יכול להגיד אותו שהוא שווה לכל דבר, אבל בוא נזרום עם זה. הרי המציאות היא אחרת, כן, המציאות היא שהאסיאטי לפעמים יכול להיות עם ממוצע 100, והשחור יהיה ממוצע 80, ויקחו את השחור. אבל בוא נזרום, נניח ששני מ-100, תסביר לי את ההוגנות של לקחת אדם, שבגלל הגזע שלו, אתה לא יודע באיזה בית הוא גדל, אולי הוא עבר התעללות בתור ילד, הרביצו לו בתיכון, וזה הסיכוי שלו עכשיו למצוא עבודה טובה ולטפל בדודה החולה שלו, כי אני גם יכול להמציא סיפור עצוב, אבל אני אומר, לא, אני לא בוחר בו בגלל הגזע שלו, זאת אומרת, הלכתי אחורה ברגרסיה. הדבר הנכון בעיניי לעשות, הוא אם יש לי עודף ביקוש, כמו שקורה בהרווארד, התשובה היא ברורה, תעלה את הרף, תמיד תבחר את הטובים ביותר, בגלל שזה מה שאתה מתעסק בו, בבחירת הטובים ביותר, ואנחנו, נראה לי, היינו רוצים כולנו לחיות בחברה מתוקנת. עכשיו, חשוב להדגיש את הנקודה הזו, אני לא מתעלם, לא מעוולות עבר, ולא מעוולות שקיימות היום, ולא מהצורך לפתור אותן. השאלה היא איך אתה עושה את זה. והטענה שלי זה שברוב המקרים, העדפה מתקנת, לא רק שהיא לא מייצרת כאן פתרון, היא עושה רע. היא עושה רע כי היא מחלישה את המוחלשים, והיא מורידה את הרף הכללי. וזה רע לחברה, זאת אומרת, אתה גם, הרי למה אנחנו רוצים לעשות העדפה מתקנת? שתי סיבות. רוצים לחזק את המוחלשים, וחושבים שזה יהיה טוב יותר לחברה. וכאן אתה בעצם משיג את התוצאה ההפוכה ויוצר חוסר הוגנות. ולא יכול להיות שהאמירה היא שבגלל שמישהי היא טרנסג'נדרית שחורה מוסלמית, אז היא תמיד מוחלשת גם אם היא מיליארדרית, ולעומת זאת אם יש לי אדם שהוא גבר לבן סטרייט, הוא תמיד החזק והכוחני, ואם שניהם הולכים לאיזשהו מקום, אז חייבים תמיד לקבל אותה, בלי לבדוק את התכונות שלו. זה בעיניי עוול מוסרי.
אמרת איזושהי אמירה, זה מחליש את המוחלשים. אתה יכול להסביר למה זה מחליש את המוחלשים, העדפה מתקנת?
כן, אז אם אני בעצם לא נותן לאנשים לחזק את היכולות שלהם, אלא אני נותן להם בכל מקרה ציון עובר, אז אני נותן להם תמריץ שלילי, למה דומה הדבר. בואו ניקח את זה רגע כדוגמה לבית ספר. נניח שיש לי שני תלמידים, דני ויוסי. דני מבית עשיר, שיש לו שני הורים, בקשר נישואין מוצלח, בזוגיות טובה, ומשקיעים בו ונותנים לו לימודים בשיעורי עזר וכן הלאה, יופי. ויוסי יש לו הורים שהם גרושים, והאבא בכלא, והאימא יש לה בעיית סמים, והוא... לצורך העניין הוא ערבי, לא יודע, נוסיף, יוסף, לא יוסי.
יוסף, כן.
ויש לו המון המון קשיים שהוא סוחב איתם. בוודאי שרף הפתיחה שלהם הוא לא אותו דבר, וזה לא הוגן. ולכן, אתה שואל אותי מה הייתי מצפה שבית הספר יעשה, או מה הייתי אפילו מצפה שהמדינה תעשה, הייתי אומר, צריכים לעזור ליוסף, צריכים להשקיע בו, ולשם בית ספר ימצא איזשהו פתרון כדי שיוכל ללמוד. אבל, מהרגע שהם ניגשים לבחינה, אם אני אומר ליוסף, לא משנה מה אתה עושה, אתה מקבל 90 בכל מקרה. אני מדרבן אותו לא ללמוד, כיוון שאין שום משמעות לעשייה שלו לפני כן. זאת אומרת, אם הוא יודע, הרי למה אתה רוצה להצליח בבחינה בתיכון, כדי שאחרי זה תוכל להתקבל לאוניברסיטה, למה אתה רוצה להתקבל לאוניברסיטה, שאחרי זה תוכל להתקבל לעבודה. אם אתה יודע שאתה בכל מקרה תתקבל למקומות האלה, אני נותן לך תמריץ שלילי להשקיע. עכשיו, יכול להיות שיש יוסף שאומר, אני מבין שעוזרים לי ואני אשקיע בכל מקרה, אבל טבע האדם, לכן אני אומר, אני מנסה, למרות שעכשיו סיפרתי סיפור עצוב, אני מנסה להימנע מהסיפורים ולדבר על נפש האדם. האם אדם, לא מדבר על פלוני אלמוני, ככלל, בסדר? האם רוב האנשים, אם אני אומר להם שהם בכל מקרה מתקבלים, האם הם יעבדו קשה או לא יעבדו קשה? אני חושב שאני מייצר תמריץ שהם לא יעבדו קשה. ובעצם במקום לגרום להם להצליח, אני זה שמכשיל אותם. ואם אני מכשיל אותם, אני לא רק מכשיל אותם, אני מכשיל את החברה הכללית. לעומת זאת, אני כשמרן מאמין ברפורמות ולא במהפכות, בעבודה קשה, בלימוד איתי, בתהליכים שאולי ייקחו עוד כמה שנים, אבל בסופו של דבר, עם תהליכים אמיתיים שיחזיקו מעמד, זה יצא יותר חזק. אם אפשר עוד דוגמה אחת, הייתי באיזשהו פאנל, ודיברנו על פוליטיקה, אני לא אזכיר את שמו של אותו פוליטיקאי, והוא אמר שחשוב לו מאוד שבעשירייה הראשונה יהיה ייצוג זהה של גברים ונשים. אמרתי לו, אוקיי, נו, אז הנה, ברשימה הזו יש ייצוג, אני לא חושב שזה הבחירה הבאה. אם דיברתי מתי כן צריך העדפה מתקנת, זה דוגמה קלאסית בעיניי שהעדפה מתקנת לא רלוונטית בכלל. אבל הנה, יש פה רשימה שיש פה 5 גברים, 5 נשים. אז, 5 נשים. אז הוא אמר לי, וכמה אתיופים, וכמה הומואים? אמרתי לו, וכמה ג'ינג'ים? אני כאילו מנסה להבין את החלוקה. אז אם יש לי רשימה של 10, והמקום העשירי עדיין פתוח, ואני צריך לבחור בין בחור מברית המועצות לשעבר, שהוא הומוסקסואל ולא יודע מה, ובעל נכות, או מישהו שהוא אתיופית ולא יודע מה, ולסבית. זאת אומרת, אז מה, איך אני בוחר עכשיו? זאת אומרת, זה באמת גורם לאנשים להיות רחוב סומסום. אני מתעלם לחלוטין מהיכולות שלהם. אני חושב שהדבר הזה הוא עדפה מתוקנת שגויה, כי בעצם אני אומר לאותו בן אדם, אני בכלל לא בודק את היכולות שלך, אני בודק שנכנסת לי לתקן של יש לך במרכאות כפולות ומכבולות פגם.
כן. בוא נכניס עוד סיבוך לתמונה. ראיינתי כאן ממש לפני כחודש את אלון ארבץ, יזם, הייטק, שעשה אקזיט של מאות מיליוני דולרים. חלקנו מאוד היינו רוצים להיות שם, והוא מתאר בספר שלו, ההגנה הטובה ביותר, שמדבר על הסייבר הישראלי, בעצם את דרך חתחתים בדרך לאותו אקזיט נחשף, ובדרך לאקזיט הבא שלו. והוא מתאר את ההקפצה לטיסה לניו יורק תוך שעתיים לעזוב הכל ולטוס לשם. עכשיו, לאדם בעל משפחה, אני מעריך שזה קשה לו, אבל אם היית מבטיח לי בסוף הדרך אקזיט של לא יודע כמה מאות מיליוני דולרים, לא בטוח שהייתי מוכן לוותר, נגיד, על 10 שנים מהחיים שלי להיות פשוט מוחזק על ידי המשקיעים, או מוחזק על ידי איזשהו פרויקט כל כך כל כך דרמטי, ולוותר על כל שאר הדברים. אני חושב שהבן אדם שמחפש את החיים הטובים, לא היה מחפש דווקא לטוס לניו יורק בהתראה של כמה שעות ולחזור משהו כמו 20 שעות אחר כך כבר לישראל, שחות אחרי פגישה אחת בסך הכל עם איזה משקיע, היה מעדיף לעבוד כשכיר, לקבל את המשכורת שלו, הדברים סך הכל מסודרים, סך הכל כולנו חיים ברמת חיים מאוד מאוד גבוהה, במאה ה-21 הרבה יותר מאשר לפני 100 או 200 שנה, אפילו עשירי עולם לפני 200 שנה לא חלמו על איכות חיים כזאת. ובעצם מה שאני אומר במילים הכי פשוטות זה, יזמות והצלחה ולהיות במקומות המאוד מאוד תחרותיים האלה כמו הרווארד, לא בטוח שכולם בכלל מעוניינים בסגנון חיים הזה או מבינים לגמרי מה הוא דורש. ולא בטוח שהאנשים האלה שהם הפריבילגים, הם באמת פריבילגים, הם בחרו על עצמם משימה קשה, הם בחרו סגנון חיים מאוד טוב, אני, או משהו שאולי הרבה מאיתנו מכירים מצהל. אוקיי, הממפי באמת הוא באיזה דרגה, לפחות בתור חייל, אתה מסתכל עליו חצי אלוהים, אבל החצי אלוהים הזה באמת לא ישן. הוא לא אוכל טוב, הוא לא נהנה מרגע לדבר עם החבר'ה וזה, הוא בכזה לחץ, גם מלמעלה מהמגד וגם למטה מהחיילים, והוא אחראי על כל כך הרבה אירועי בטיחות ודברים שעלולים להשתבש, ואולי חלילה להיות מישהו שהוא אחראי לאיזה משפחה שקולה, שלא בטוח שכולם היו שמחים להיות ממפאים.
נכון.
עכשיו, העדפה של קבוצות מסוימות היא העדפה לא להסתכן. לא להסתכן, להיות שכירים, להיות במשרות שבאמת פחות מלחיצות את היום-יום, את החיים שלהם, שמאפשרות יותר שינה, פחות הקפצות לחול כשקוראים לך. ואוכלוסייה אחת כזאת שהיא באמת פחות מעדיפה להיות במשרות כאלה של יזמות, משרות כאלה שדורשות באמת את זה שהלוז שלך מוחזק בידי אחרים, ולא הלוז שלך הוא אתה קובע אותו, ואתה יכול להגיד לעבודה, סליחה, אני חולה, הילד חולה, אני רוצה להישאר בבית היום, אני צריך לוז יותר מעוברר. זו אוכלוסייה של נשים. נשים באופן סיסטמטי בוחרות להיות במשרות שהן יותר נוחות, יותר רגועות, שיש בהן פחות את הלוז המטורף הזה, ופחות גם שאומרים, כן, היום יש איזה פרויקט חשוב, או את אומרת לעצמך, אני צריכה היום להישאר עד 10-11 בלילה בשביל איזשהו פרויקט. דרך אגב, לפי דעתי, נשים בוחרות את הבחירה ההגיונית. זה שלגברים יש ג'ננה של הצטיינות מיוחדת ושל אורח חיים קיצוני. כן, זה מביא אותו גם התקפי לב, זה מביא אותו גם אלימות הרבה פעמים, זה מביא אותו הרבה מאוד מתח מול אנשים אחרים שמי הצטיין יותר ומי הגיע יותר לראש הפירמידה. נשים בעיניי בוחרות את הבחירה ההגיונית, אבל בגלל הבחירה הזאת שהיא אולי גנטית, היא אולי קשורה באמת לסט התכונות שמגיע יחד עם הדם שלנו, או יחד עם המגדר שלנו, אז הם פחות ימצאו את עצמם בראש הדירקטוריון. הם פחות ימצאו את עצמם במקומות שבהם רבים עם אנשים, או שבהם דוחפים מרפקים.
כן, אתה מדבר על נקודה מאוד מאוד עמוקה, שהיא כבר באמת מביאה אותנו לחירות מול שוויון. זאת אומרת, האם אני בוחר בצורה מסוימת, אנשים לפעמים חושבים שמי שבעד יזמות וקפיטליזם, זה אומר שהדבר היחיד שמעניין אותו זה כסף, פספוס לחלוטין של כל ההגות הזו שאומרת, לא, אני רוצה לבחור, האם אני רוצה לעשות את זה או את זה ואת זה, ולא צריכים להתערב לי. אני כן רוצה להקשות עליך, הטענה המנגד תהיה את הדבר הבא. נניח שאני עכשיו אקח ילדים מאיזושהי עיירה פריפריאלית. השאלה היא, האם הילדים האלה בכלל יש להם את השאיפה להיות רופאים. כן, זאת אומרת, בעצם כשמדברים על העדפה מתקנת, אני שאלתי ילדים מהפריפריה, מה אתה רוצה להיות? והסטטיסטיקה אומרת, לפחות בישראל, שחקן כדורגל או זמר או אינפלואנסר וטיקטוק.
נראה לי גם מהרצליה פיתוח, אם תשאל את הילדים, מה אתה רוצה להיות עומר אדם או מנהל מחלקת שיקום בתל השומר? שזה, שוב, משרות מכובדות, כל אחת כשלעצמה, אני לא...
כן.
להגיד לך עומר אדם.
אבל הסטטיסטיקה אמרה אחרת, הסטטיסטיקה אמרה שבאמת במרכז יש שאיפות אחרות לילדים, מהנדס חשמל, אפשר גם לראות את זה גם מי הולך ללמוד איפה. עכשיו...
הייטקיסט.
הייטקיסט, רופא, עורך דין, זה יותר קיים במרכז מאשר במקומות אחרים. עכשיו, אז אומר, אוקיי, אז יש בעיה, בסדר, בוא נקרא לזה בעיה. נאמר, יש לי משהו שיכול לגרום לי לנוע באי נחת, כי אני אומר, רגע, הילד בדימונה בכלל לא מודע לאפשרות שיכול להיות רופא. אוקיי, עכשיו השאלה שלי, אז לצורך העניין בוא נקרא לזה עוולה חברתית, אני לא בטוח זה, אבל לצורך העניין בוא נגיד שזה עוולה חברתית. עכשיו השאלה שלי רק איך אני פותר את הדבר הזה, כי אם אני אומר אני פותר את זה על ידי זה שאני אומר תמיד מדימונה, שלושה תיכוניסטים ילכו ללמוד רפואה, יכול להיות שאני מייצר מצב שבו יהיו לי, יכול להיות, לא בטוח, אבל יכול להיות שאני מייצר מצב שבו יהיו לי רופאים פחות טובים. למה יהיו לי רופאים פחות טובים? כי אני לא בודק את יכולות הניתוח שלהם או יכולות הדיאגנוזה שלהם וכן הלאה, אלא אני פשוט אומר, אתם צריכים להיות רופאים. זאת אומרת, אני לא מתמרץ אותם לעבוד קשה כדי שיהיו הכי חכמים והכי מוכשרים וילכו לרפואה, אלא אני אומר, אתם מראש הולכים לשם. ודבר שני, אני בעצם סגרתי זה, כי יכול להיות שבמחזור מסוים בדימונה, יש כיתה שלמה שכולם מוכשרים, אבל אני כבר נתתי קווטו רק לשלושה. אני בגדול נניח מאוד מאוד בעד שילוב של אנשים עם צרכים מיוחדים, בסדר? תפיסת עולם שלי, אני חושב שזה נכון חברתית וכן הלאה. אגב, אני חושב שזה נכון גם כלכלית, סתם כמחשבה, במקום לתת לאנשים קצבאות, הייתי אומר, ההפך, אני חושב שאדם שיש לו צרכים מיוחדים, היה מעדיף להשתלב ככל שאפשר בשוק העבודה, ולכן הייתי מעדיף שתהיה נגישות, אם זה כתב ברייל, או אם זה הקראה של דברים בקול, או שזה רמפה למי שיש לו כיסא גלגלים. אבל אז אותו בן אדם גם עובד, גם מרוויח כסף, באמת מרגיש שהוא אדם ולא נצרך, וגם משלם מיסים. אבל יש מקומות שאני אומר, זה לא מתאים. צורך העניין, אני לא רוצה לצלף עיוור. בשם העדפה המתקנת, נראה לי שיש מקומות שאני אומר, עם כל הכבוד, אתה אדם שווה בכל דבר, אני לא חושב שיש משהו שימנוע ממך להיות עורך דין מוצלח וכן הלאה. צלף אתה לא יכול להיות, כי אתה לא רואה, וצלף חייב לראות.
זהו, אז בוא נדבר רגע על תחום הרופאים, כי זה גם משהו שתומס סול מזכיר במאמר מדהים שלו, שנקרא העדפה מתקנת, אסון בקנה מידה עולמי, זה פורסם למזלנו באתר מידה. דרך אגב, אני אתן פה רגע פרסומת קטנה לאתר מידה. אתר מידה לפני כמה שנים, לפני כ-5 שנים, היה באמת אתר ששחרר חדשות, גם חדשות וגם ניתוחים ברמה מאוד גבוהה, וגם מאמרים מהעבר, תרגומים מקוריים, ועשה עבודה מאוד מאוד יפה, וממש בימים אלו הוא בקמפיין מחדש להיות אותו אתר שהוא היה לפני כ-5 ולפני כ-10 שנים, שאני חושב שבנה הרבה מאוד מהאינטלקטואלים הציבוריים היום שיש בימין, כי פשוט היה את המקור הזה בעברית, ובעברית משובחת גם. המאמר הזה תורגם על ידי צור ארליך, ובמאמר הזה מתאר תומס סואל משהו שקשור להרווארד. כשפורסם בעיתונות האמריקאית, כשבהרווארד יש העדפה מתקנת, לרופאים גם, ודובר על רופאים שחורים, ודובר על סף קבלה יותר נמוך לרופאים שחורים, היו מטופלים שסרבו להיבדק על ידי רופאים שחורים, שלמדו בהרווארד או במקומות אחרים, כי פשוט אמרו, אוקיי, אני לא יודע מי קיבל אותך, איך קיבלו אותך, אני מפחד שעשו אותך קלות, אבל אני לא אומר לך את כל זה בפנים. אני פשוט אומר, אני מצטער דוקטור, אני מעדיף לי בבדקת ברופא אחר. ואותם רופאים, במקום לחוות גזענות, אולי פעם אחת בחיים, בקבלה לאוניברסיטה או משהו כזה, בהנחה וזה היה גזענות. הם חווים גזענות עכשיו כל יום ממטופלים שאומרים, תסלח לי, אבל על הבריאות שלי אני לא מוותר, אני לא מוכן לשים את החיים שלי בידיים שלך, והם לא בודקים איתו אם הוא באמת יתקבל בעדפה מתקנת או בדרך כזאת או אחרת. זאת אומרת, במקום להילחם בסטיגמות, יצרו סטיגמות חדשות.
נכון, זה בעצם סוג של גזענות של ציפיות נמוכה. זאת אומרת, האם נערך המחקר שאומר שאין מספיק אנשים שחורים שיכולים בזכות עצמם להיות רופאים. אגב, האינטואיציה שלי אומרת שדווקא בוודאי שיש, ובוודאי שיש מספיק נשים מוכשרות, וזאת אומרת, האמירה הזו מראש שאני שם, עכשיו יכול להיות שבשנה הראשונה שאני מבטל את העדפה המתקנת, אז אם הייתי רגיל בשנה שעברה לקבל 50 סטודנטים, יהיו לי, לא יודע מה, 36, יכול להיות, ויכול להיות שבעוד 4 שנים אני אגלה שיש לי 200, ויש לי חוסר פרופורציה אחרת. הדוגמה הקלאסית זה דווקא הסטודנטים האסיאטים. הרי האחוז שלהם באוכלוסייה הוא יחסית קטן, והאחוז שלהם במקצועות מסוימים הוא מאוד מאוד גבוה. אז דווקא המקום שלא שמו לי את העדפה מתקנת, לכן אמרתי שלפעמים העדפה מתקנת לכאורה אמורה לייצר תיקון של עוולה מוסרית, יוצרת עוולה מוסרית כי היא מונעת מאנשים להתקבל, יכול להיות שהיה בעצם מספר גדול יותר, יכול להיות ששנה אחת יהיה יותר, שנה אחת יהיה פחות, זו גם אפשרות. יכול להיות ש3 שנים לא היה לי אף סטודנט שחור שילמד שם, ויכול להיות שבשנים האחרות יהיו לי 60 סטודנטים, אבל לא בדקתם את זה אפילו. יש מן הנחת מוצא. הנחת המוצא הייתה נכונה בעבר, כשהייתי אומר, אני לא אקבל בן אדם בגלל הגזע שלו. אז עכשיו התיקון הוא, אני מקבל אותו רק בגלל הגזע שלו. אני חושב שבעצם אני יצרתי כאן, אתה לא, two wrongs don't make a right, מה שנקרא במובן הזה.
עכשיו, באמת, כשאתה דיברת מקודם, אני מתייחס לדבר דבר לטענות שלך. דיברת מקודם על זה שבעקבות הורדת הרף כניסה, היו צריכים להוריד את הרף של כלל האוניברסיטה. בעצם, מה קרה? אמריקאים מאוד אוהבים סטטיסטיקה, והדברים האלה פשוט מגיעים מארצות הברית. אנחנו גם מנתחים את ארצות הברית, ואנחנו גם מנתחים את מה קורה בישראל, בעקבות מדיניות שהעתקנו מארצות הברית. אז אלן בלום בספרו דלדולה של הרוח באמריקה, מספר את זה שבאמת בדור הראשון של העדפה מתקנת, הורידו את הרף כדי שיכנסו הרבה שחורים ויהיה באמת את הגיוון. ואז הפרופסורים התחילו לדווח, ממש בשנה א', סמסטר ראשון, אחרי שאותו פול ראשון התקבל לאוניברסיטאות האליט, תקשיבו, יש לי 30% פתאום שלא עוברים את הקורס, במקום ה-10% הרגילים. וב-30% האלה, יש המון 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 שחורים. אלה שקיבלתי בעדפה מתקנת. והם פנו לאדמיניסטרציה של האוניברסיטה, ואמרו להם, מה עושים? אז מה שהם אמרו להם לעשות, אוקיי, אותם באמת אולי אי אפשר להעביר, אבל סמסטר הבא תוריד את הרמה, הרי הם יגשו שוב לקורס בשביל לתקן, כי הרי אוניברסיטה זה לא כמו כיתה א' עולים לכיתה ב', גם אם אתה לא יודע לקרוא עדיין, אלא צריך לעבור כל קורס בציון עובר. אז אמרו להם, תקשיבו, תורידו את הרמה.
אך הם הורידו את הרמה לא רק ל-30% שנכשלו, הם הורידו את הרמה בשביל כולם, ובעצם הערך שהאוניברסיטה נתנה, הוא פחות היה ערך של לתת כישורים, לתת מיומנויות, לתת איזשהו רף מאוד גבוה שצריך להתאמץ ולהתעלות כדי להגיע אליו, אלא פתאום הקורסים נהיו קלים, נהיו פשוטים יותר, וזה פגע גם במצטיינים, גם בכלל החברה האמריקאית, ואולי גם בשחורים שלא הבינו ששוק העבודה אחר כך ידרוש רף יותר גבוה בלי שוב ההתחשבות הזאת של תורידו את הרמה, הכל יהיה בסדר.
כן, בעצם בוא ננתח מה קרה כאן. פעם בעבר הייתה אפליה, אפליה במובן הכי הכי
לא קיבלו
פשוט.
יהודים.
לא קיבלו יהודים, לא קיבלו שחורים, לא קיבלו נשים. דוגמה מאוד מצחיקה זה מרתון בוסטון, שבו אישה הייתה צריכה להתחפש כדי לעשות מרתון. מה אכפת לכם? מה זה מפריע לכם? זה ממש פגיעה בחופש. מה אתם אומרים למי שהיא יכולה או לא יכולה? אגב, עובדה יכולה. אז זו הייתה אפליה. אחרי זה אמרו, אנחנו רוצים להילחם באפליה הזו. בוא נבחן, זאת אומרת, האנושות התקדמה. בוא נבחן אנשים על בסיס היכולות שלהם. אבל מה? יצרתי כבר סיטואציה שבה הרבה שנים לא קיבלתי אנשים למוסדות לימוד, הם היו פחות משכילים, הילדים שלהם היו פחות משכילים, יכול להיות שלהם יותר קשה. שלב הבא אמר, בוא נעשה אפליה הפוך, אפליה שהיא מתקנת את העוולות של העבר, ואז שינו את השם, אמרו, אפליה זה רע, ניתן לזה שם העדפה, אני מעדיף כדי לתקן. אוקיי, אני אומר שוב, יש מקומות שאני יכול להבין שזה יהיה נכון, אני רק מבקש את ההצדקה, ולוודא שבצד הבא אני לא יוצר משהו שלילי, כי הרבה פעמים זה בגדול תפיסה, נראה לי ההבדל העיקרי בין השמרנים לפרוגרסיבים. פרוגרסיבי נשמע טוב עושה רע, השמרן נשמע אולי רע אבל עושה טוב. אז הנושא הזה של העדפה המתקנת היה אמור לתקן עוולות מסוימות שהיו בחברה, והתוצאה היא זה שזה יוצר משהו הפוך, הוא מוריד את הרף של אותה קבוצה שאמורה להיכנס. זאת אומרת, יש לה הנחה גזענית, שבגלל שאתה שייך לקבוצה מוחלשת, אין לך גם את היכולות. עכשיו, זה אמור להיות הפוך. מי שחשב שאין לך את היכולות, הוא היה גזען כי חושב שאתה נחות. כאן אומרים, לא, לא, אתה נחות בגלל העוולות שהתרחשו לך לפני כך וכך 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 שנים. ואני חושב שזה הרבה פעמים סותר את המציאות. הרבה פעמים אתה יכול להגיד, רגע, אם אתה תמשיך להתייחס אליו בצורה הזו, אתה פוגע בו. זה אחד. שתיים, אחת הסיבות שאנחנו רצינו העדפה מתקנת, זה כדי לשפר את החברה כולה. ואני אומר, אבל אם אתה מוריד את הרף, כמו שאתה ציינת, אתה גם פוגע באיכות של אותה קבוצה, ואתה גם פוגע באיכות של האוכלוסייה הכללית. ובמובן הזה, הרצון שלך לעשות טוב עושה רע.
בוא נדבר באמת גם על פיצוי היסטורי, שזה עוד משהו שאתה העלית, וגם תומס סול מעלה במאמר שלו, אפליה מתקנת אסון בקנה מידה עולמי, והוא אומר את הדבר הבא. אוקיי, נכון. תומס סול בעצמו שחור, נכון, אבות אבותיי, סבא רבא שלי היה עבד. ובאמת אולי העבד הזה זכאי לפיצוי ממי שהחזיק אותו בתור עבד, על השוט שהוא הקה אותו, על זה שהוא אולי התייחס אליו בצורה מזלזלת, על זה שהוא התייחס אליו בצורה גזענית, על זה שהוא הפריד אותו מהמשפחה שלו, כי עבדים לא הורשו לקרוא לילדים שלהם בשם בני, או אבא ובן ואחים, גם לא היה להם שמות משפחה. בקיצור, יחס נוראי כמו של רכוש. ואולי באמת אותו עבד זכאי לפיצוי, אבל הוא אומר, לא הבנתי למה אני, בתור הנין שלו, אמור לקבל פיצוי מנגיד חבר של רן בר יושפט שירד לארצות הברית ובכלל לא היה שם בתקופת העבדות רק כי הוא לבן ואני שחור. אני, אומר תומס סול, גדלתי, קיבלתי חינוך נהדר, אף אחד מעולם לא התייחס אליי בצורה רעה. במקרה של תומס סול זה לא נכון, הוא מספיק מבוגר לחוות את התקופה של שנות ה-50 שעוד היה גזענות ממוסדת בארצות הברית, חדר אוכל נפרד ודברים בסגנון הזה. אבל אומר, בי אף אחד לא פגע. או במיוחד, מישהו שהגר לארצות הברית רק במהלך המאה ה-20, לא פגע בי. אז מי בדיוק אמור לפצות את מי? אם מישהו רק חצי צאצא של לבנים מהדרום, והחצי השני שלו הוא בכלל יהודי מתבולל, אז הוא אמור לפצות חצי פיצוי? זאת אומרת, איך הפיצוי הזה ההיסטורי יחול?
נכון. אז בואו נעשה רגע סדר. אם הטענה היא שהיו עוולות עבר, בוודאי. אם הטענה היא שיש עוולות היום, בוודאי. אני חושב שגם בארצות הברית היום יש גזענות, אגב, בכל מקום. אבל באמת יש משהו מעניין, כי אם אני אקח את זה עוד נקודה אחת קדימה, נניח שיש מהגר לארצות הברית שהוא שחור, שמעולם אף קרוב משפחה שלו לא חווה עבדות בארצות הברית.
והוא גם בחר להגר,
ובחר להגר לארצות הברית.
הוא אומר שמה יהיה לי חיים טובים.
נכון, ומהגר שהגיע לארצות הברית, לא יודע, מאיפשהו מאירופה לפני 10 שנים, באמת קשה לי להבין את ההצדקה. אני יכול, כדי להיות devil's advocate, פרקליטו של השטן, אני אומר, כן, אבל החברה עצמה, בגלל שהיא עדיין נמצאת בסיטואציה כזו, עדיין יש דברים שצריכים לתקן. יכול להיות, נניח, אני לא מסכים, אבל לצורך העניין, בוא נצא מנקודת הנחה שכן. עכשיו השאלה שלי היא, מה הדרך לתקן את העוולה הזו? כי אם הדרך שלך לתקן את העוולה היא להגיד, הלבן יפצה את השחור, אתה צריך להבין שאתה מגדיל את העוולה ואתה לא מקטין אותה. אתה לא יוצר חברה שבה אנחנו בוחנים אנשים על בסיס היכולות שלהם, המעשים שלהם והדיבורים שלהם. אני יוצר חברה שאני ממשיך לבחון את החברה על בסיס צבע האור שלך, ובמובן הזה זו רגרסיה מוסרית. לכן העדפה מתקנת, יש בה באמת משהו שהוא באופן מובנה בעייתי, כי הוא פוגע בפרנס, הוא פוגע, המבחן הווילון פוגע בפרנס.
היעדר מבחן הווילון פוגע בפרנס.
היעדר
מבחן הווילון. מבחן הווילון הוא הכי אורגן שיש, בוחנים אותך על פי הרמת נגינה שלך,
נכון.
ואם יצא שיש תזמורת שלמה של אסיאטים גברים, מה לעשות? זאת התזמורת. ותיהנו מהמוזיקה הנהדרת שהם משמיעים. בסוף באתם בשביל המוזיקה. אם מישהו בא בשביל הגיוון, הוא מוזמן לצאת לרחוב. ברחוב יש גיוון, תיהנו מהגיוון.
בוא שוב רק כדי להקשות עלינו. נניח שאנחנו עשינו את מבחן הווילון, ויצא לנו שמתוך 50 מדינות, 50 מדינות בארצות הברית, התזמורת המדינתית כולה אסיאטים. כולה אסיאטים גברים, בסדר? מה המסקנה שלי מכאן עכשיו? האם המסקנה שלי זה שאני צריך להוריד את כמות האסיאטים הגברים מכלי הנגינה, או אם יש לי אינטרס, וזה בסדר, שחלק מהמדינות תגידו יש לי אינטרס, לקדם קבוצות נוספות. ואם אני רוצה לקדם קבוצות נוספות, כי בעיניי זה חשוב, מה הדרך שאני עושה את זה? זאת אומרת, אני לא חושב, אני לא מתעלם מהעוולות שקיימות. אני שואל מה הדרך לעשות את זה, והטענה שלי זה שהעדפה מתקנת היא לא הדרך לפתור את הבעיות הזה. דרך, למשל, יותר נכונה בעיניי, השקעה בחינוך, התוויית מדיניות מסוימת שאומרת אני רוצה לעודד את זה, פרסומות, אלף ואחד דברים שאני יכול להגיד, שימו לב, זה דבר חיובי, אבל אני לא פוגע באחר, אני מתמרץ אותך, כי אני מסביר לך שזה יהיה מועיל.
אוקיי, אז אני מורה, אבל אני לא אספר סיפורים על עצמי, כדי כמובן לא להפליל יותר מדי בתי ספר כאלו אחרים. יש לי חבר מורה, ואני רוצה לספר סיפורים עליו. הבין מי שהבין. אם אתה בא ואומר, אוקיי, בוא ניתן שיעורים פרטיים בחינם מהעירייה המקומית, מהעירייה של איזשהו פרוור של ניו יורק, שיש שם הרבה היספנים, הרבה שחורים, שאני רוצה לתמרץ אותם בעצם להיכנס לתוך התחום הזה של נגינה, של קונסרבטוריון, של בעצם כל התחום הזה של נגינה, ובעצם הם לא מקבלים מהבית את האמא היפנית או את האמא הקוריאנית שדוחפת, תתאמן עכשיו 4 שעות. בוא ניתן להם שיעורים פרטיים, כדי לעודד אותם ולהעלות את הרמה שלהם, ואז פתאום בקונצרט המקומי הפשוט של אותו מתנס, פתאום יראו שהם ברמה טובה ויגידו, אוקיי, הוא הכישרון הבא, בוא נשקיע בו גם באופן טבעי, ולא רק באופן שהוא אפליה מתקנת. אני מכיר ממערכת החינוך הרבה מאוד שעות פרטניות, שניתנות לאוכלוסיות שאתה קורא להן מוחלשות, אני קורא להן חלשות, אני קורא להן פשוט לא מתעניינות באקדמיה, ש השעות האלה, שעות של שיעורים פרטיים שמוכנות בחינם על ידי מערכת החינוך, והתלמידים לא משתמשים בהם. כי פשוט התלמידים לא רוצים להצטיין, הם רק רוצים את הבגרות הכי פשוטה, ובינינו יש גם עוד משהו במערכת החינוך הישראלית, שזה העדפה מתקנת, שאומרים בעצם, בוחנים את הבית ספר על ממוצע כמה תלמידים קיבלו תעודת בגרות, ואז בית ספר מאוד כדאי וקל לשנות את הנתונים, לעשות איזשהו דברים מאוד מאוד לא אגונים, להעביר תלמידים שלא מגיע להם לעבור, על ידי ציון מגן פתאום 100 לתלמיד שעכשיו קיבל 40, כדי לאזן את זה כדי שהוא יעבור, אבל לא מגיע לו 100. כל השנה הוא בכלל לא היה בשום שיעור, אולי סיפרתי סיפור על תלמיד שהיה לי בעבר בבית ספר אחר, שאולי היה ב-5% מהשיעורים כל השנה, זאת אומרת לא ראיתי אותו כל השנה, אולי ב10 ימי לימוד, והוא עלה לכיתה הבאה. למה הוא עלה? כמובן כדי שלא יהיה אחוזי נשירה גדולים בבית הספר. זאת אומרת, חברה שכל הזמן מודדת את עצמה ואומרת שנייה, למה האתיופים נושרים יותר? למה אולי מגיעים פחות ל5 יחידות נכים או בנות או אני לא יודע מה, כל מיני אוכלוסיות שהיינו רוצים שיגיעו לשם, ואומרת, אוקיי, זאת בעיה במערכת, זאת בעיה שצריך לתקן ולתקן אותה עכשיו, ולא בתהליכים ארוכי טווח, היא חברה שבסופו של דבר משדרת גם מסר מאוד מאוד חובבני של חוסר מקצועיות, וגם בסופו של דבר גורמת לאנשים לרמות. אם תשאלו מורים סביבכם, האם נאלצתם לרמות בשם הגיוון, או בשם זה שהתלמיד לא יעלב, התשובה היא, תהיה כנראה מכל המורים, גם הכי הכי פרוגרסיביים, ושהכי אוהבים להסתכל על המציאות באופן ורוד, התשובה היא כן. והרבה מורים מתלוננים על זה, שבעצם כמורים הם לא יכולים להיות מורים הוגנים, מורים שהם פשוט אומרים, תראה, קיבלת עכשיו 40 במבחן הזה, אני מצטערת, בוא נראה מה אפשר לעשות מחדש, בוא נראה מה אפשר לעשות שוב, כי כשאתה נותן את ה-40 הזה, אתה יודע שעכשיו העולם מתהפך,
וההורים יתקשרו, והמנהל יקרא לך לשיחה, ויהיה מאוד לא טוב, אז כל אדם שלא רוצה לבזבז את החיים שלו בוויכוחים אינסופיים עם הורים ומנהלים ומפקחת, נותן את השישים הזה, נותן את העובר, ואומר, העיקר שיהיה לי קצת יותר שקט.
אז רגע, אני רוצה להגיב. אחד, אני לא באמת קורא לזה אוכלוסיות מוחלשות, ותפיסת העולם שלי זה שהעדפה מתקנת היא בדרך כלל דבר שלילי. אני אומר, אני לא אומר שזה אף פעם לא נכון, אבל אני צריך הצדקה מאוד מאוד חזקה. אני פשוט רוצה להקשות עלינו, ולכן אני נותן את הטיעונים הכי חזקים שאני מצליח נגדי. אחד. שתיים, אני מסכים איתך לחלוטין, אני ראיתי את זה גם כשהייתי מדריך פסיכומטרי, כשאתה נותן לאנשים דברים בחינם, הם פשוט לא לוקחים את זה. אבל אני אתן לך דוגמה למשהו
שכן... כלומר, הם לא שם כמו התלמיד ששילם 10,000 שקל.
נכון, אבל זה לא מה שהצעתי. זה לא מה שהצעתי, אני אתן לך דוגמה למה אני כן מציע. אני לא יודע אם אתה זוכר, הייתה פעם סדרת טלוויזיה שנקראה טירונות, שהתעסקה בגבעתי, ואחוזי הגיוס לגבעתי באותה תקופה היו הגבוהים ביותר. זאת אומרת, אני כן יכול למשוך. לאנשים יש, זה בעצם ההבדל העיקרי בין אדם כמוני שמאמין בשוק חופשי לבין אדם שמאמין באינדוס חברתי. אני חושב שאנשים מונעים מסנקציות ותמריצים. זה לא אומר שאין ערכים, זה לא אומר שאין דברים נוספים, אבל אני חושב שזה משהו שיכול להניע אותי. ואם אני אגיד לאנשים, קחו שיעור בחינם, אני לא בטוח שאני הייתי לוקח שיעור בחינם, הרי לכולנו באינטרנט יש את כל המידע בעולם, ובדרך כלל אנחנו רואים סרטים של חתולים. אז זה לא הנושא, הנושא האם אני חושף בפני הבן אדם את הדבר הזה, ומי שבוחר לפי הכישורים שלו, האם אני מאפשר לו את זה. אז אני מסכים איתך, אני חושב שבדרך כלל המדינה, בגלל שהיא... מתוך כוונה טובה אולי, אבל מתוך כוונה טובה לא תמיד אתה מגיע לתוצאות טובות, אלפים מגיע לתוצאות רעות, זה נושא אחר. אני לא חושב שהפתרון הוא לא עדפה מתקנת, אלא תן יותר שיעורים פרטיים. יש 1,001 פתרונות, ואני גם לא חושב שכולם חייבים להיות בתזמורת כלשהי, ואני גם לא חושב שכולם חייבים להיות רופאים.
כן.
השאלה היא, וזו הנקודה, אבל דווקא שאני כן חלוק עליך, אני כן הייתי רוצה למדוד כמה שיותר תמיד הכל, כי מה שאתה לא מקמת לאיזשהו מדד, אני מנסה להבין למה לעשות אותו. עכשיו השאלה היא, איזו חברה אני רוצה לייצר, או באיזו חברה אני רוצה לחיות? ולשתי שאלות שיש להם מתח ביניהם, באיך שאני אומר את זה. אני, תפיסת העולם שלי, אני חירותני. אני חושב שהמדינה צריכה להתערב כמה שפחות, ואני חושב שזה ממש לגיטימי שפלוני יבוא ויאמר, אני לא מעוניין בהשכלה גבוהה, אני לא מעוניין להרוויח הרבה כסף, אני מעוניין לחיות את החיים שלי בטוב, שמח ונחמד. אני חושב שזה בסדר גמור. כל עוד הוא בחר בכך, וכל עוד הבחירה הזו הייתה בחירה עצמאית ונטולת שיקולים של לא אפשרו לי. אבל יש אנשים שלא מסכימים לזה, שאומרים, רגע, לא יכול להיות שבעיר מסוימת היו פחות אנשים שרצו להיות רופאים, צריכים... זו השאלה, זאת אומרת, זו השאלה העמוקה שאתה דיברת עליה, כשאתה דיברת קודם על האם הלימודים בהרווארד הם כל כך נוחים וטובים, או שזה בעצם זה חיים מאוד מאוד קשים. אבל אני חושב שזה באמת הרבה יותר עמוק. אני לפני כן הולך לשאלה פשוטה כדי למסגר את זה, בכל זאת, בנושא של העדפה מתקנת, שזו שאלה של שוויון הזדמנויות מול שוויון תוצאתי. ואני כן מאמין בשוויון הזדמנויות, אני כן הייתי רוצה, אני חושב שיש עניין של צדק והוגנות, בכך שאני לא מפלה אדם לרעה, ואדם לא צריך לסבול מדברים שלא תלויים בו. ולכן אם הוא סובל מדברים שלא תלויים בו, בגלל ההורים שלו, העבר שלו, איפה שהוא גדל, אני כן חושב שיש לי אחריות חברתית כלפיו. אבל אני לא יכול לקבל את ה... קשה לי מאוד מאוד לקבל את האמירה שאני... אתן לו תוצאה זהה בכל מקרה ואתעלם מהמאמץ שלו. כי בעיניי אני מייצר כאן רע חברתי כפול. רע חברתי כלפי אותה קבוצה שיש לה נתוני פתיחה קשים יותר, לכאורה, ואני בעצם מושך את כל האוכלוסייה למטה. תפיסת העולם שלי זה שכשאתה נותן יותר חופש בחברה, היא בדרך כלל תמשוך את עצמה יותר למעלה.
אז באמת לקראת סיום, בוא נדבר רגע על הפסק דין, ואיך יכול להיות ש... בית המשפט העליון הרי נדרש לסוגיה של העדפה מתקנת. אני חושב כבר 50 שנה שהוא נדרש לסוגיה הזאת. יש שוטרים שבאים ומעלים את זה לשולחנו, ופעם אחר פעם הוא פוסק שזה תואם את החוקה, ופתאום זה לא תואם את החוקה, ומאיפה המהפך הזה בא? אולי נרד קצת יותר לקטע המשפטי.
רגע, אז כאן אלה את השתי נקודות חשובות. נעשה זה לפי הסדר. קודם כל, מי יותר? מה אכפת למישהו ש... מה שקורה זה שיש אנשים שאומרים, רגע, השקעתי את כל החיים שלי, אתה צריך להבין שכדי להגיש מועמדות להרווארד, אתה בן אדם שהקריב את הזמן הפנוי שלו, ולא כשאתה בן 30 ואתה מבין את המשמעות, אלא כשאתה ילד, זה בדרך כלל חלום של ילדים היסודי, שהם עובדים מאוד מאוד קשה, ומקריבים את כל הזמן הפנוי שלהם, ולא... באמת עושים את כל מה שהם יכולים, משקיעים בצורה שאנחנו בישראל לא חושב שאנחנו מכירים בכלל את הלחץ של תיכוניסטים להתקבל, ובסוף הסיבה היחידה, שאותו בן אדם שישר מאשימים אותו, כן? כי הוא כאילו מקבוצה מוצלחת, אבל אנחנו לא יודעים אם הוא לא גדל בעוני, עם אבא מכה, עם אח נרקום, אין לנו מושג, אלא אנחנו רק יודעים את המגדר שלו וצבע האור שלו, ונמנע ממנו, נגזלה ממנו האפשרות לחיים על בסיס בחירתו יותר מוצלחים, בגלל משהו שהוא לא יכול לשלוט בו, שזה צבע האור שלו או המגדר שלו, וזה ניתן למישהו אחר שהוא פחות מוכשר ממנו. זאת אומרת, בעצם כל ההשקעה שלי כאן הייתה לחינם, יש כאן עוולה מוסרית, ולכן אלה אנשים שטבעו. זה אחד. שתיים, מה קורה, איך זה שפעם אחת פסיקה היא כאן ופעם אחת היא פסיקה היא לשם? אני חייב לומר שאני מאוד מאוד מופתע שפעם הייתה פסיקה אחרת. אגב, כמו ב-Roe v. Wade, אומרים שעכשיו פסק הדין שהתחלף, זה לא הוגן, זה בגלל שזה היה אוסף של גברים לבנים. גם ב-Roe v. Wade זה היה אוסף של גברים לבנים, כן? זה לא השאלה. יש שאלה ערכית. שאלה ערכית היא מה לדעתי נכון, האם אני חושב שהפלות הן לגיטימיות, באיזה שבוע וכן הלאה. יש שאלה ערכית, האם אני חושב שיש אפליה נגד קבוצות מסוימות באוכלוסייה, והאם אני רוצה לטפל בזה, זה שאלה אחרת. יש שאלה משפטית, שהיא הרבה יותר מצומצמת, והיא אומרת מה החוקה אומרת לגבי א' ב' ג'. מה החוקה אומרת לגבי התערבות של המערכת הפדרלית לגבי המדינות בנושאים מסוימים, במקרה של רו וי וייד ודוב שהפך את פסק הדין לגבי ההתערבות של הפדרלי, ויש שאלה האם מותר על בסיס מגילת הזכויות של ארצות הברית להפלות או להעדיף בצורה מתקנת מישהו על בסיס הגזע שלו. לי נראה תשובה מאוד מאוד פשוטה, ברור של בסיס מה שכתוב בחוק, הסעיף היבש, התשובה היא לא. עכשיו, יכול להיות שיש שופטים שומרים, אבל זה מייצר לי מציאות לא טובה, ואני לא תמיד חלוק על מה ששופטים אקטיביסטים אומרים מבחינת הרצון שלהם. אני רק אומר, מה תפקידו של השופט? ויש כאן היפוך מדהים בין מה שקורה בישראל ומה שקורה בארצות הברית, מכיוון שכרגע יש רוב של שופטים שמרנים בארצות הברית. אגב, הם באמת שמרנים לא רק במובן שהם טקסטואלים, הם גם באמת שמרנים בתפיסות העולם שלהם, מה שרק מחליש את הטענה של השמאל בישראל נגד האקטיביזם השיפוטי, ועד האקטיביזם השיפוטי. זאת אומרת, מלא אם גם הוא היה פרוגרסיבי בדעות האישיות שלו, אבל שמרן משפטי, כמו שיש לנו כאן בישראל פרופסור דניאל פרידמן, וכמו שהייתה עליה שלום פרופסור רות גביזון. אבל אתה יודע שהוא גם שמרן בדעות וגם שמרן בטקסטואלי, הוא כאילו שמח בזה שהטקסט מקדם את התפיסות השמרניות. אז זה אומר שאנחנו מבינים שבסופו של דבר מי שיושב בבית המשפט, הוא יכול לקבוע תוצאות של מדיניות, למרות שהוא לא מייצג אולי תמיד את רוב העם, ולמרות שהוא לא מייצג נכונה את הממשל. אגב, יש הרבה סקרים מאוד מאוד מעניינים שמראים שיש תוצאות הפוכות, תלוי איך אתה שואל את השאלה בקרב האזרחים, מה אתה חושב על העדפה מתקנת באוניברסיטאות, הרבה פעמים אנשים דווקא מתנגדים לזה, אבל כששואלים אותם, האם אתה חושב שצריכים לסייע לאוכלוסיות, בדרך כלל היספנים ושחורים, להתקבל לאוניברסיטאות, הם אומרים שכן, שזה מעניין, שאני חושב שדווקא העמדה שאני מנסה להציג כאן, שאני באמת מנסה להקשות על עצמי, בסדר, זה שוב, אני אומר שככלל אצפה לא הייתי רוצה את זה, אם יש לי עוולה חברתית, האם העדפה המתקנת היא הדרך הנכונה לפתור אותה? אני טוען שכמעט תמיד התשובה תהיה לא. יש מקרים מאוד מאוד מועטים שבה אני אגיד אני רוצה שהאדם הזה ייראה כמוני ולא שהוא יחשוב כמוני.
זאת אומרת יותר מעניין אותך מה בן אדם חושב, ואני חייב להגיד לגבי באמת שמרן משפטית וגם שמרן מבחינה של דעות האישיות, אז אחת הדוגמאות המובהקות הייתה שופט סקליה, שספר שלו בשם החוק יצא על ידי הוצאת שיבולת, סלע מאיר, בתרגומו של שמעון עטף, העוזר של שמחה רוטמן. עכשיו, אחד הדברים המעניינים עם סקליה זה שהוא אומר, החוקה האמריקאית לא אוסרת על שריפת דגל ארצות הברית, וכואב לי שהיא לא אוסרת. אבל אני חייב לפסוק בפסיקה שמותר לשרוף דגלי ארצות הברית. אז במקרה הזה אולי באמת מישהו שהוא שמרן משפטית וגם שמרן מבחינת הדעות האישיות שלו, יוצא לו תוצאות שהוא ממש עצוב לגביהם מהחוקה. זאת אומרת, הוא לא יכול לאסור שריפת דגלי ארצות הברית. דרך אגב, מי כן יכול אולי לאסור? זה גם לא המדינות. זאת אומרת, כי ברגע שזכות כלשהי ניתנה לאזרח, אז כל הביטויים של הזכות הזאת הם נתונים לאזרח, והאזרח יחליט לבד האם הוא שורף או מצדיע לדגל. לא השופט, לא בית המחוקקים, אף אחד לא יכול לאסור את זה, חוץ מאשר כמובן הקונגרס. הקונגרס יכול לתקן, הקונגרס יחד עם הסנאט, יחד עם הנשיא ואישור של, אם אני זוכר נכון, שני שליש או 75% מהמדינות, יכולים לתקן את החוקה, וזה משהו שאפשר להגיד בזכותה של חוקה פורמלית. חוקה פורמלית, יש דרך, יש פרוצדורה לתקן אותה, אבל ערכי יסוד של השיטה, או פרשנות כזאת או אחרת של מגילת העצמאות, שאותה לא ניתן לשנות, אין שום פרוצדורה לשינוי מגילת העצמאות,
אז זה משהו שהוא יותר בעייתי, ויכול להיות שבאמת הדיבורים על הרפורמה והדיבורים על שיח חוקתי בישראל, אני מקווה שהם יובילו אותנו לחוקה פורמלית ולא ישאיר אותנו במצב הקיים. המצב הקיים של חוסר ודאות משפטית, שעליו דיברנו גם בתחילת השיחה, הוא מצב מאוד בעייתי, כי הוא מאפשר בעצם, הוא לא מאפשר שום צפייה של מה בית המשפט העליון יפסוק, וזה מצב שהוא נוגד את שלטון החוק במובן הכי פשוט. לא ניתן לדעת מה החוק, לא ניתן לדעת מה השופטים יפסקו, והכל כמובן תלוי מאוד בפרסונלי, ופרסונלי זה לא שלטון של החוק, זה שלטון של בני אדם.
נכון. יש משהו מעניין שגם בעד הרפורמה וגם נגד הרפורמה, נראה לי ששני הצדים אומרים, רגע, אם הייתה חוקה ומגילת זכויות, זה היה פותר לי הרבה בעיות.
כן. אז תודה רבה, דוקטור, סליחה, עוד מהדוקטור, מקווה, עורך הדין רן בר שפט, על השיחה הזאת, לגבי פסק הדין באמת שניתן שבוע שעבר, ועל השיחה על הפלנטה, כן? תודה רבה.
תודה רבה.